פרק 420 של אנליסטים כאן מעיר הקודש חיפה מול פני אנליסטים וכבס התקשורת, ויש לנו חוב אליכם. אני יודע שחיכיתם, קיבלתי הודעות בלי סוף, אבל חמינאי והתוכניות שלו, ברק בחר והתוכניות שלו, מכבי חיפה והתוכניות שלהם, וכל זה אנחנו נעסוק בפרק הזה, נתכונן להפועל באר שבע, הולך להיות פרק ארוך, חם, רותח מרגיל, אבל אני רוצה לפתוח את הפרק עוד פעם, אנחנו עושים את זה כל פרק וזה כואב, כהרגלנו לא בקודש מה שנקרא, אבל את הפרק הזה אני רוצה להקדיש לזכרו של סרן נריה זיסק, השם יקום דמו, שנהרג במלחמת חרבות ברזל, ודיברתי עם המשפחה שלו אתמול, ואותו צדיק שמיד ויתר על תוך כדי הטיול שלו בדרום אמריקה, החליט לעזוב הכל, לחזור, להתגייס, לשמור על המולדת, ונהרג. ואפילו שצהל לא רצה לקבל אותו, כי הוא כבר סיים את השירות, הוא עשה הכל כדי לחזור, ולהילחם עד הרגע האחרון. המשפחה של נריה, השם ייקום דמו, החליטו לתרום, ולעשות ספר תורה, על שמו ולזכרו, וכרגע יש גיוס המונים, לכתיבת אותו ספר תורה לזכר נריה זיכרונו לברכה. אז אתם קודם כל מוזמנים לתרום, אנחנו נפרסם את הלינק הזה בכל הפלטפורמות שיש לנו, אם זה באינסטגרם, אם זה בפייסבוק, אם זה בטיקטוק, אנחנו גם גם בדיסקריפשן ביוטיוב, גם פה וגם וגם בספוטיפיי, אנחנו ניתן לכם לינק שאתם תוכלו להשתתף. כרגע הגיוס עומד על למעלה מ-90,000 שקלים, אז תעשו מצווה גם לקראת החג, גם לזכרו של נריה. וזהו, עם הדברים הקשים האלה, והדברים שאנחנו ככה עוברים מדי יום, והטירוף הזה שעובר פה במדינת ישראל, אנחנו נעשה את הפתיח שלנו. עם הפאנל המורחב, עם הקבינט שהתכנס כאן, הקבינט הביטחוני, פתיח, יצאנו לדרך.
הלילי, על רביבו, עושה לו כאב ראש, מוציא רוחב, רפאלו, אי אפשר לה.
איי, טוב, אז הנה הקבינט המורחב כאן, ונתחיל במעגל, תכף אני, זה, כי עמיגה, רואים אותך עכשיו.
דן שילון.
אבל תכף זה המעגל של דן שילון. שלום לך, זיו מלאכי, מה קורה?
מה העניינים?
הכל בסדר, ברוך השם.
קודם כל, שמע, לגבי הפרק הקודם, יש דיבור חזק מאוד, במקורות מודיעינים זרים.
זרים.
זרים,
כן.
רק זרים.
זרים כמו שום. האיראנים תרגטו ספציפית את האולפן שלך, אחי.
כן,
וואל. והיה, כן, טיל בליסטי היה בדרכו לפה.
כתבה, הוא הופיע בבנק המטרות.
בנק המטרות.
יעד אסטרטגי מה...
יעד, מעלה ראשונה.
כן, כן.
מטרת איכות.
שלום לך, אלכס מינוס, מה קורה?
מעולם יותר טוב.
כן. טוב, אם אתה אומר את זה, כנראה שאתה חי בפלנטה אחרת. שלום לך, אור עמיגה.
אהלן, אהלן.
למה אתה חלש לי?
שומע? 1-2?
1-2, 3-4, בוא.
1-2-3, שומע?
ידיים על הראש, כן.
מה זה אתה חי על פלנטה אחרת? סליחה, אתה מקליט פרק? עולם לא יותר טוב.
אם שומעים, אם שותים לא נוהגים, שומעים אותי עכשיו?
בשביל זה יש חברים.
אז שומעים?
שומעים, עכשיו שומעים. לא, לא, שלא יודע, זה נמוך, הוא גבוה, הוא זה. אנחנו בסדר. טוב, הקבינט התכנס לו...
עמיגה הוא כמו זה, הוא ישר מתחיל להתלונן לשופטים על הזה, הוא כאילו ישר יוצר נרטיב, אחי, שהוא נמוך, שהוא זה, אתה מבין?
טוב, אז קודם...
מטר 69 שכל טוב, אחי.
חד משמעית, חד משמעית. חד משמעית.
טוב, אפשר להתחיל את הפרק? תודה, חברים.
התחלנו, מה זאת אומרת?
טוב, אנחנו... אז כמו שאמרתי, יש לנו איזשהו חוב למאזינים שלנו, על זה שלא היה כאן פרק, ומיד... אחרי המשחק, זאת אומרת, האיראנים תזמנו שמיד אחרי המשחק יעשו לנו לילה לבן, ורצינו להקליט על הבוקר. אחרי, מה מצחיק אותך?
לא, כי רצינו להקליט, אתה יודע, יש להם תוכניות משלהם, ואנחנו כפופים ל...
לא, יש דיבור שזה מה שקורה שמכבי חיפה מנצחת, זהו. נפתח איום.
מה זאת אומרת?
שדיברו על המשוואה.
אוקיי.
סתם, לא יודע, אני זורם.
תמיד לפני משחק מול הפועל.
מול באר שבע, הגזרה מתחממת.
לא, לא גזרה, תמיד קורה משהו. אם ניקח לפני, היה גביע נגד הפועל באר שבע, קורונה, אין קהל ביציעים, מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע, ללא קהל. בסמי עופר מפסידה.
זה הפועל תל אביב.
לפני הפועל, לא, זה היה הפועל באר שבע. המשחק הראשון של לפני שיצאו בכלל פגרה של הקורונה, היה גביע. אחרי זה, לפני השביעי באוקטובר, המשחק שאמור להיות ביום ראשון של השביעי באוקטובר, היה מול הפועל באר שבע, משחק מרכזי. ועכשיו גם, לפני המשחק מול הפועל באר שבע, ביום שבת. גם היה...
אז מי השם?
בגדול נשמע שלא טוב למדינה, המשחק...
שמע, תמיד המשחקים האלה יש בהם פרובוקציות, לא חשבנו עד כדי כך, אתה יודע, מסתכלים על זה עכשיו, מה שקורה על הדשא והסתירות של זערורה, וזה, אתה יודע, זה פינאץ.
מה שנקרא, משחקים טעונים.
זערורה.
אתה מבין? מה זה החמצה של זערורה, לעומת 300 ומשהו כתבאמים?
אז זהו, אז לא...
לדעתי זערורה היה יותר קול.
הוא היה יותר מדויק.
היה גם בדיוק.
אחוזי פגיעה יותר טובים, בוא נגיד.
זה גם היה נשק אסטרטגי, זה טיל בליסטי, הוא נתן.
זה חמסה בליסטי, לגמרי.
טוב, בדרך כלל אנחנו, כמו שאמר, אנחנו לא מפספסים פרקים, אבל אז זהו, אז קרו גם כמה מקרים, גם אותו לילה לבן, ביום למחרת, אני לא יכולתי, צריך לקחת את הילדה לבדיקות, אז אמרנו נעשה ביום, ואז גם פתאום הגיע העניין של ברק בחר, וכל הסיפור הזה שהוא חזר, אז כמו שאמרתי, היה לנו פרק טעון, פרק עם המון 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 מה לדבר עליו.
רגע, חששת אבל...
מה? ממה?
מהטילים? כאילו לא ישנת,
לא ראית את ההודעות שלו?
האמת שכן. האמת שכן. את האמת חשבתי שזה יקרה שהייתי בתאילנד שבוע קודם, אבל אז הם דחו את זה.
כמו שתחזור, מה זאת אומרת, בלעדיך, מה?
אתה צריך להכיר את הסטטיסטיקה שעמיגה דיבר עליה, זה רק משחק באר שבע, היית צריך לטוס תאילנד שבוע אחרי.
שבוע אחרי, כן, אתה מבין? אבל עשו פה את החגיגה, אתה פחדת, אתה נבהלת?
ישנתי כמו...
לא מאמין לך.
כאילו שמעת שהטילים פה הלכת לישון? בדרך כאילו?
כן, זה ככה זה היה.
אני לא רחוק מזה, אגב, אני לא רחוק מזה.
אני אגיד לך מה, כאילו זה הרגיש לי יותר מדי מבוים, כל הסיפור הזה. שכאילו
בשמונה
מוצאים הודעה שאין בתי ספר ואין זה ואין התקהלויות, כשיודעים כביכול, בוא נגיד שהוציאו הודעה, אני מאמין שידעו שהטילים באוויר, ואז פתאום בעשר וחצי אחרי זה שעתיים, כן, יש דיווח שיצאו טילים, אחרי חצי שעה דובר צהל אומר, כן, הטילים בדרך. שבת שבת חכה להם 9 שעות, תגיד לי, אין לו מה לעשות, אנשים קמים יום אחרת. מה אני חכה 9 שעות? וגם תראה מה קרה בסוף. אני רק חכה שאני מקווה שלא יהיה איזה...
שפו לכל ההגנה הזאת. זה הגנת ברזל, אגב.
99% מאבקי אוויר, זה מה שהיה
בסיפור הזה. חד משמעית, מאבקי אוויר, אחי, וואו.
מבחינה סטטיסטית, תחילה פה הגנה של...
יש מצב שסימי שלח כאילו מהמשחק ל...
כנראה. שם הוא משתמשים בו בצורה יותר יעילה מאשר במקווי, נראה לי.
כן, אבל אני חושב שהילדות שלי ככה העירו אותי באמצע, כאילו ניסיתי לישון, ואז הילדות שלי חיכו, היו כל הלילה, כאילו, חיכו, פחדו, אמרו זה.
כאילו חיכו לרועות.
לא, מה זה חיכו, אחי? זה חופש פסח. בוא, מי שאין לו ילדים שיבין רגע. גם היה איזה מישהו שאלה שם איזה פוסט, שאם היינו יודעים שהמתקפה של האיראנים נופלת על החופש של הילדים, היינו אומרים מראש לא שווה החיסול.
כן. לא, תכלס, כדאי, כי הילדה שלי זה, ואז היא מתקשרת אליי בשתיים בלילה, היא אומרת לי, לא, באיזה 12:30 אחת, היא אומרת לי, אבא, עכשיו שלחו טילים של זמן קצר יותר. אמר לי לפני כן, לך תשען, יש עוד 8 שעות עד שזה יגיעו הקטבאמים. ואז הם שלחו קצר יותר, ואז קיבלתי עדכונים. גם מהחדשות, קצר מדי לוקאסן, קצר מדי חמינאי, ותמיד, וככה מצאתי את עצמי בברדקיה. אבל כדורגל, בוא נשאל, זיו, האם אותו ניצחון, ואתה אמרת לי, מה?
איפה זה הולך? בוא נגיד, מה זה סגווי הזה? Welcome back.
למי?
לברט סימפסון. ברק בחר.
רגע, שנייה, לא, חכה.
לא, הוא רוצה
סכנין. מה זה? עזוב לך איראני בזה. לא, הוא רוצה סכנין.
כרונולוגיה.
הכי יפה, הטרימינולוגיה.
חורם. אנחנו.
אחי, יום אחרי, תקשיב, מה זה להיות אוהד מכבי חיפה?
ספר לנו מה זה.
ביום בין שמעת, תקשיב. אתה יודע מה אני צוחק?
אני אגיד, רגע, אני אסיים את הסרט. מה זה להיות אוהד מכבי חיפה?
כן,
תספר. זה בין שבת לראשון, עפים עליך פה כתבאמים וטילים בליסטיים ומאיימים להרוג אותך. וביום ראשון בצהריים, אתה מקבל הודעה שבחר מונה, ושום דבר לא מעניין אותך, לא המצב המדיני, לא הביטחוני. מבחינתך, ברק בחר חזר, זה הסיפור.
העניינים בטוב.
ברור, לא קרה כלום.
כל הפיד שלי השתנה.
זה פשוט טירוף, זה ככה זה היה.
כן, זה כאילו שינה את כל האווירה לחלוטין, אבל יש סדר.
ואתה שאלת אותי מקודם, מעולם לא יותר טוב. ברור, תסתכל מה קורה.
זה, אוקיי, לא, כשאתה אומר את זה, אחרי שאני מדבר על חייל שזה, אז
אני אומר את זה כי זה הפתיח שלי תמיד.
לי זה קשה, בסדר. זכותך, לי זה קשה לשמוע את זה אחרי. אבל אני רוצה שנייה לעשות סדר בבלגן. בסדר, יש ליינאפ. יחסית לכמה שיש ליינאפ לדבר הזה, ואנחנו בחוויה, אני רוצה רגע לדבר על המשחק מול סכנין, לא הולכים לעשות לזה סיבוב מהיר, ולא עושים לזה הרחבה, שום דבר, להפך. אני רוצה לשאול, האם המשחק הזה זיו, בוא נדבר על המספרים אולי הבולטים, האם זה הפיל את הפור לגבי מסיידגו, כי עכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה, עכשיו אני זורק, אתה יודע, קריצה לסוף הליינאפ, שאתה שבע הפרש, ויש לך, ואולי קבס האופטימי חוזר, אולי, עדיין לא, אולי. ויכול להיות, יכולה להיות איזושהי פרסת ענק שבסוף מסיידגו ייקח פה אליפות.
אתה מבין מה הוא עושה לי אחי, מה שעושה לך בדרך כלל. עכשיו הוא מרים ואני צריך להוריד.
בילדאפ.
הוא מרים ואני עכשיו, אני על תפקיד המוריד.
סדרה דוקו. הוא במחוברים, הוא יכול לחסות כל הסדרה לבד, הוא ארבע דמויות. הוא אומר, הוא אופטימי, הוא אחד או זה. עזוב, נו.
מזל טוב. ככה זה עולה.
זה לא היה משחק טוב, בוא. יש... בוא, תכף נדבר כמה נתונים, אבל זה לא היה משחק טוב. לא חושב שמישהו בעין פספס את העובדה שמחל ממחצית שנייה בטוח, אפילו קצת לפני, אתה בהסתגרות נסוגה מאוד. בוא נתך כמה נתונים ככה כללים על המשחק, ואז נרחיב טיפה. דבר ראשון, מבחינת אחוז השליטה בכדור, אתה עם 44% מול סכנין, בוא, סכנין. לא מול מכבי תל אביב. בסמי אופר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, אתה לא מול אלה, ואתה עם 44% החזקה בכדור, זה גם לגבי התפרסות במחציות, וזה זה כאילו דרמטי, אבל זה דבר ראשון. דבר שני, איומים לשער, אתה עם 11, הממוצע העונתי שלך הוא 15, שוב אני מזכיר, סכנין, אלף, הפלייאוף, מסירות, אתה עם 390, הממוצע העונתי שלך זה 480, רק מראה לך כמה, כאילו אנחנו לא היינו בשליטה, תן לי עוד כמה נתונים קטנים, קרוסים, אני חושב שאלקס נגע בזה גם, כאילו, דיברנו על זה לפני הפרק, סליחה, אתה עם 9, הממוצע העונתי שלך זה 21, אני יכול להמשיך, אבל אני חושב שהנקודה די ברורה, זאת אומרת, אתה עם שלוש קרנות בלבד, מוצע עונתי שלך שש.
אין בעיה, אבל אלכס, זה מה שאמור להפיל בכלל תפור, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שהיה צריך לקדש את המשחק הזה, זה הניצחון, אתה אחרי שני הפסדים בבית, שלא הפסדת בבית המון זמן, גם בגביע, וגם בליגה, והפחד הכי גדול של, של מסי, אני מניח, עוד פעם, אני לא יודע אם הראש שלו היה לגיליוטינה כבר, לפני המשחק, אולי כן, אולי לא, עוד מעט נתעסק בזה. אבל האם בסופו של דבר לא שווה לקחת את כל המספרים האלה מהמשחק הזה, לשים אותם רגע בצד, ולהגיד, מה זה משנה? הבאתי שלוש נקודות, זה הסיפור?
קודם כל אני ככה אתחבר לזיו, ואני אגיד שאף קבוצה לא יוצאת ממשבר עם חמישייה. זה לא קורה. אתה יוצא ממשבר עם משחק כזה, משחק חרבות, שאתה פוצא לך לפה, זה אחד. שתיים, אני לא חושב שזה מה שהפיל תפור כתוצאה או כניצחון או לא ניצחון, אלא איך. בעיקר איך. הניהול של המשחק, החילופים, מה שקרה במהלך חדש, חוסר היכולת לשלוט, כשאתה כבר רואה, אתה רואה את זה כבר מגיע. אתה אמרת, עוזיב אמר, סליחה, מהמחצית השנייה, אני רואה את זה במגרש בערך מדקה 15. בערך מדקה 15, הכל כבר במגמת אחורה, ואתה לא יכול לעצור את זה. ומכבי חיפה...
פשוט שמת גול מוקדם מדי.
מאוד מוקדם. ומכבי חיפה, וגם מטעות. ומכבי חיפה הגיעה למסקנה שהיא צריכה מישהו שהוא יותר אקטיבי ויכול יותר לנהל את המשחק. דגו יש לו הרבה מעלות טובות, אבל יכולת ניהול המשחק שלו היא קצת לוקה בחסר, והיה לזה איזשהו מיקרו-קוסמוס במשחק הזה, ממש ראית את זה, החילוף של ג'אבר, ועוד כל מיני דברים כאלה שאנחנו לא ניגע בהם, אבל כל מי שראה את המשחק הוא יודע למה אני מדבר, וזה בסופו של דבר מה שלפי דעתי שמת סטמפה.
אני אגב רוצה להגיד עוד שתי נקודות קצרות על המשחק, דיברנו על זה במשחק לפני. שוב ג'אבר, כמה הוא דומיננטי, כמה הוא משפיע, גם הגול אגב שקרה.
אין ספק, הקלישה אומרת שאם הוא היה משחק לפני כן והיה חוזר קודם, אז אתה לא היית בפארק כזה.
זה כבר רחמת מה שנקרא.
הכל בסדר, אבל עמיגה, אתה חושב שהפור בכלל נפל אחרי הגביע?
אני אגיד פה לדעתי, הפור נפל ברגע שברק בחר החליט שהוא מאמן מכבי חיפה, וברגע שברק בחר פנוי,
מה זאת אומרת? אם היית עובר שלב בגביע, ולא היית נקלע לחודש כזה, היה שיח כזה בכלל.
אבל זה חלק מהדבר הזה. ברגע שנקלעת לאיזשהו משבר, וברק בחר מועמד והוא אופציה, אז שם הפור נפל. אתה לא יכול להגיד לא לברק בחר. אין סיכוי שמאמן בסדר גודל הזה, עם כל הכבוד למסע, מה שהוא עושה עונה, ביחסית אליו,
לזה שלו,
עונה מוצלחת ביחס ל, אתה יודע, לסגל ולהכל. הכישלון הוא של אנשים אחרים בצוות והכל. אבל אני חושב שברגע שמאמן כמו ברק בחר, פנוי, אין לך אופציה אחרת מללכת על זה בכל הכוח ולהביא אותו למכבי חיפה. אחרי כל ה, אתה יודע, וגם אתה רואה את הרצון שלו ולוותר על נבחרת ולוותר אולי על הצעות אחרות שהן קוסמות אולי ברמה הכלכלית. הוא רוצה לבוא לפה, רוצה להחזיר עטרה ליושנה, אומנם היא לא כזאת שנה,
אבל... אתה רץ לי עכשיו לסיפ...
לא, אבל שם הפור נפל. ברגע שברק בחר החליט שהוא לא הולך לנבחרת, לדעתי הפור נפל שם.
אני חושב שלטעמי הפור נפל דווקא אחרי הדחה מהגביע, גם הצורה שבה הודחת המשחק, אתה יודע, הפסד השני בבית.
אתה אומר את אותו דבר, זה לא התוצאות כמו הצורה. באופן כללי, כל השישה, שבעה משחקים האחרונים, עזוב רגע את התוצאות. קבוצות נכנסות למשבר, קבוצות מפסידות, קבוצות מנצחות, זה קורה, זה כל קבוצה. בעיקר איך? מה היו ההחלטות שהובילו? מה במשחקים האלה הוביל אותנו להיות איפה שאנחנו? מה גרם לנו לפתוח את המחצית הראשונה מול מכבי תל אביב כמו שפתחנו אותה? מה גרם לנו לסת את המחצית השנייה נגד נתניה כמו שהיא התהפכה בסופו של דבר עלינו בעשרה שחקנים? זה לא המה, זה האיך.
עכשיו, אני רוצה אגב להתעכב, לפני שאני באמת נפתח את נושא בחר והכל, כי אני כן רוצה להישאר, כי אני גם אשאל שאלה גדולה. על האם באמת יש עדיין סיכוי, או שאתם תכף תורידו לי את הראש, אבל לפני כן, כי הזכיר כאן אלכס את המשחק מול מכבי תל אביב, אני מסתכל דווקא על המחצית השנייה, על המחצית השנייה, על זה שעברת ל-4-3-3, ואז שניסית גם לעשות את זה מול סכנין, עכשיו נראית טוב מול מכבי תל אביב מחצית שנייה, והם התחילו לאבד נקודות, ועדיין יש את הביקורת על מסי, כי, והבנתי גם שהיו שריקות בוז, ביציאה בסוף המשחק.
בחילוף של ג'אבר, אתה
וגם בסוף המשחק. בוא נשאל את זה ככה, אתה נמצא עכשיו באיזושהי נקודה, שיש מצב שאתה יכול, או שאתה לא. דרך אגב, אני אגיד פה, רגע, שנייה, תן לי להגיד פה,
הגזמתי, אבל בסדר.
תן לי להגיד פה דלאפ.
אנחנו לוקחים אליפות.
רציני. לא, לא, אצלי זה דאפ. זה לא,
כן, נכון.
זה
נכון.
ג'וני דאפ אצלי הדבר הזה, אבל לא מדבר על זה. הדלאפ שלי הוא שדווקא בגלל שחלאילי לא משחק, מכבי חיפה תראה יותר טוב. ואנחנו מדבר על זה דווקא בהכנה לקראת הפועל באר שבע. אבל בוא נדבר, האם סיפור האליפות גמור או לא גמור?
אני חושב...
אל תדבר איתך, תאורטית, לא תאורטית?
לא תאורטית. כן. אני אומר לך, זה. עכשיו אני אומר לך שלאור הנתונים שרק לך בסכנין, ועל הקבוצה שאנחנו, אתה צריך די בגדול, די לקחת 21 מ-21. בסדר? שנשארו לך. לא בתאורטי, אמיתי. כי אם מכבי תל אביב יקחו נקודות, לא יקחו 0 נקודות, ואם אתה חושב שהקבוצה ומה שראית ביום שבת מסוגל לקחת 21 נקודות הבאות, שזה ניצחון על מכבי תל אביב, 2 על הפועל באר שבע, 2 על הפועל חיפה, 1 על סכנין ו1 על ריינה, אז בסדר. אני חושב...
תרשה לי רגע.
אני חושב שפחות, גם מבחינת, אתם כל הזמן כאילו מפלרטטים, לא המה אלא איך, אלא זה גם מבחינת האיך. אני חושב שאנחנו לא כל כך נראים טוב בהקשר הזה. אני לא מתווכחת עכשיו על משחק ספציפי, חלאי להישחק או לא ישחק, אז ניקח מול באר שבע או לא. אני מדבר איתך על כל הלונג.
גם מכבי תל אביב לא נראה טוב.
בכלל לא. אבל היא
תיקח.
נקודות. אתה מסכים איתי שתיקח נקודות בסוף?
אבל זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. אם אתה מסתכל שנייה על המשחק שלנו נגד סכנין, ואתה מסתכל ממול על שני המשחקים האחרונים של מכבי תל אביב ואיך הם נראו, ומה בסופו של דבר הוביל לתוצאות שהוביל, שיפוט פה, שוויון שם, כל מיני דברים כאלה, גם הם לא נראים כמו קבוצה שיכולים לקחת 21 נקודות.
חד משמעית, אגב, דיברנו על זה, אני ועמיגה ביום שוון אוברם נפצע, שהם הולכים לראות קבוצה אחרת, הקבוצה הזאת היא ון אוברם ומילסון, בסוף.
במשחק נגד באר שבע, ראית את זה בצורה הכי מדהימה שיש. למרות שבאר שבע לא תקפה מהאמצע, כל המשחק של מכבי תל אביב פשוט עמד, כי אין אף אחד שינהל את המשחק הזה, פשוט עמד.
אז אני מסכים, הם לא הולכים להבריק, אבל הפער הוא גדול. ואגב, חלום שלי שאני טועה, אגב, זה הולך להיות פרסה מטורפת, אם אנחנו
דבר זה. פרסת ענק.
כאילו, תיקח אליפות ואתה מחליף מאמן, ורק כדי לסיים את הנושא הזה, אז כאילו, בעיניי, דעתי על דגו ידועה, אני חושב שהוא קיבל את כל הכלים להיחשל, אבל רגע, שנייה, דיברת על הבחר ולא זה, בעיניי, הטרגדיה של דגו, ואם הוא ייקח אליפות, ואגב, הטרגדיה שלו, זה שבחר פשוט היה זמין, זה טרגדיה יוונית בכיכובו.
טרגדיה אתיופית.
טרגדיה אתיופית, אחי, בכיכובו של מסיידגו.
זה לא כזה טרגדיה, אני רוצה להגיד לך, יופנקס לקח טראבל עם ביירן מינכן, והוחלף באותו עונה על ידי פאפ גוארדיולה. זה לא כזה טרגדיה ספורטיבית.
זה בערך המקביל בסדרי גודל שלנו.
נכון, נכון, בדיוק, כי פאפ גוארדיולה היה פשוט פנוי. עכשיו, במקרה של דגו, עוד פעם,
לא, אבל אגב, זה לא נכון, כי יופ היינקס, באותה עונה, כשהוא הגיע, הוא אמר שהוא הולך לצאת בסוף העונה.
בסדר.
לא, זה לא אותו דבר.
גם במקרה של
יופ היינקס בין 94.
כשהמאמן שלך אומר, כשהמאמן שלך אומר מראש,
זה לא יבנתי להגיד.
לא נכון, אבל יופ היינקס היה בין 70 ומשהו, ואמר, זה העונה האחרונה שלי בכדורגל. זה לא אותה השוואה. כשהוא הגיע בתחילת העונה, אמרו, סבב, הוא אמר, לא המערכת, הוא אמר, אני לא עושה יותר כדורגל.
אוקיי.
אז זה לא אותו דבר.
לא זכרתי את זה, אבל אוקיי. אני רק אגיד שמבחינתו של דגו, באמת, אם אנחנו שנייה רגע, לפני שאנחנו עוברים לברק, נדבר שנייה רגע על דגו, אני חושב שהוא חווה משהו בעונה הזאת, שצריך לתת לו טווח קריירה קדימה. אוקיי? וזה הוויכוח הפרטי שלי.
לא, חכה תכף, יש על זה נושא שלם. שאנחנו
נדבר. יש גונג וכאלה ונושאים פה בצד.
אני רק אעשה קלוז'ר למה שפתחתם פה, ואני אנחית את כולכם לקרקע. אתם כולכם מוקסמים פה מהעיבוד נקודות של מכבי תל אביב, אבל...
שהיה ברור אגב שיקרה.
בסדר, הם גם צריכים לאבד נקודות מתישהו, אבל אני חושב שאם אנחנו נסתכל רגע עלינו ולא עליהם, אתה הגעת בכושר הכי גרוע שלך עונה, למאני טיים. ככה אתה לא יכול לקחת אליפות. נקודה, סוף פסוק. כאילו, אתה לא יכול לקחת אליפות כשאתה נראה ככה. אתה לא יכול.
אתה יודע שהם משחקים
לחד מש.
אתה יודע שהם משחקים בפנינו.
כן?
אתה לא יכול, תגיד, אתה יכול לקחת אליפות ככה?
ביום שבת משחקים, הם ביום שבת משחקים בשעה 5. אוקיי?
הם משחקים. נגד?
הפועל חיפה בלי זהבי.
ובלי יורס.
בלי זהבי לדעתי, עובד את טובתם.
יכול להיות.
תורג'מן יבוא,
יאכל את
הדשא לדעתי, אבל לא משנה, הם יכולים לאבד נקודות, זה לא קשור.
אם אתה לצורך המקרה, עולה לדשא במשחק שלנו נגד בר שבע, שהוא ב-8 אם אני לא טועה, בידיעה שהפער יכול לרדת, שהוא עוד קצת, הכל מתהפך. כל המנטליות שלך, כל מה שקרה מקודם לא רלוונטי.
תחשוב שאתה ערב חג בפער של 4.
תקשיב.
לא, אני לא חושב.
עוד פעם, אתה יודע שבעיניים שלי, דגו לו גם לוקח, כאילו, זה ברור שלא נכון, דגו לוקח אליפות עם הפער הוא 2, כי זה לא שלו.
תקשיב, אם לסבתא שלי או ביצים, זה היה סבא שלי, אחי. אתם פה, אחי,
פעם ראשונה שאני שומע את זה.
לא, תקשיב, אחי, באמת אני אומר לך, תסתכל על המצב של מכבי חיפה, אתה הולך לקראת הישורת האחרונה, מי השחקן האחרון שנתן גול במכבי חיפה שהוא לא חלילי?
דין.
אין בה, עזוב, אבל אם אתה, כאילו, אם אתה הולך, לך אחורה, תראה לי לפני דין עכשיו בגול הזה ממטר.
אני אענה לך.
גדי קינדה כבר שני מחזורים לא נספר.
שאלת שאלה, אני אענה לך.
אתה הולך. שנייה רגע, החלטתי פה על קבינט רחב. אל תגמו לי להצטער על זה. כן.
שאלת שאלה, אני אענה לך. עם מה אתה הולך? אתה הולך עם עוד משחק שג'אבר נכנס יותר לכושר. אתה נכנס עם עוד משחק שחאג'ד נכנס יותר לכושר. אתה נכנס עם חזיזה, חזרה בתוך הסגל כנראה. אתה נכנס עם עוד משחק של פיירו ועוד משחק של דין דוד. כל מה שהיה חסר לך בכל המשחקים האלה, זה עוד משחק שלהם, זה עוד קצת כושר, זה עוד שבוע של מנוחה. כל הדברים האלה יכולים לעזור לך.
אבל נשאלת השאלה, אלכס, שהאם זה לא מאוחר מדי, אבל אי אפשר לדעת.
אתה תנצח את שלך.
נכון, נתת פה סנריו שיכול להיות שאתה בערב החג, אתה תחגוג עם הצלחת סביב הראש, שאתה בפער 4. על 4 נקודות דיברה התורה.
תראה, בוא נשים את זה שנייה בפרופורציות. כרגע הפער שתלוי בנו, הוא 4 נקודות. אם אנחנו מנצחים אותם בבית, בסמי אופר, זה משחק שהוא תלוי בנו. מסכים איתי?
נכון.
אוקיי, אז הפער הוא 4 נקודות. אנחנו מדברים פה על משחק וחצי. משחק וחצי עם 6 משחקים שנשארו, זה לא כזה מופרע.
אני כן מסכים איתם, אמיגה, שבסופו של יום, אם באמת, בכוח, בשיניים, אתה יודע, בנייח, לא יודע מה איך, עם הכתף, אני לא יודע מאיפה, אתה מביא בשבת 4 נקודות, פתאום כל הקבוצה נדלקת. זה אני כן
יכול. זה לא הדיון אבל. הדיון היה אם יש סיכוי, אם יש סיכוי או לא.
סיכוי יש.
לא, אני אומר, נדלקת לא סתם.
עזוב, מתמטית ברור שיש סיכוי. אני שואל אותך עכשיו, כל אחד שייתן לי באחוזים, מה הסיכויים של מכבי חיפה לקחת אליפות?
20%.
20%?
5.
5? אתה?
85.
אתה, לא, 104, לא? קיבלת גם בונוס, לא? כמו... אתה מבין? לא, נו, באמת, אבל מה הסיכויים?
כמה אחוז אתה נותן?
כמה אתה, נו, אז אותי,
50% נותן.
50%?
כן. יפה. כמה אתה נותן?
נו,
תהיה. זה טירוף, אחי, כן, אתה מבין? כאילו, אני כבר לא בא לי להגיד, כאילו, אתה תראה מה קורה פה, אחי.
עמיג, אתה משחק.
אני לדעתי בין...
אתה משחק 20%, זה לא יד יותר מדי רעה להיכנס איתה.
מה זה?
20% זה לא יד יותר מדי רעה להיכנס איתה.
זה 20% שלך, הוא לא מאמין ב-20%.
נראה לי טו מאץ.
ראיתי אותו משחק.
יותר מדי...
לא, זה היה נקודה, אבל הוא לא חושב שהוא ב-20%.
יותר מדי. אני חושב ש... שוב, בגלל המצב של מכבי חיפה, עזוב אותי מכבי תל אביב, אתה צריך לסגור פה פער שהוא מעל, ושוב, המשחקים שהולכים להיות לך, זה לא משחקים נגד קבוצות פלייאוף תחתון. אתה לא משחק נגד הקבוצות הכי טובות בליגה.
אתה עכשיו רץ לשלושה משחקי בית.
נו.
אתה עכשיו היה לך משחק נגד סכנין, אתה בבאר שבע בבית, ואחרי זה אתה דרבי...
באר שבע אתה בבית?
כן.
ודרבי שהוא דרבי חוץ, אבל בית.
ואז מכבי תל אביב.
ומכבי תל אביב עם שלושה משחקי חוץ.
אבל לא אמרת כלום. אתה רק משחק נגד השלוש קבוצות שמובילות הטבלה. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל חיפה. אתה צריך לעשות 9-9 כדי שאולי יהיה לך סיכוי לקחת אליפות.
ברור.
נו, אז אתה מדבר פה על משהו שהוא ברמת...
אבל אתה מדבר על סיכוי, ואני מדבר על משהו שבסופו של דבר תלוי בקבוצה. מספרית, אנחנו יודעים את הפער. אבל אם זה תלוי בך, אם אתה זה שחרה על הגורל שלך, אתה יכול לעשות את זה.
אבל אלכס,
אתה לא חי על הגורל שלך.
זה, שנייה, שם את זה בצד רגע, הוא צודק, אתה לא חי על הגורל שלך, אבל... אני האמת, אני פעם ראשונה שאני בצד המבאס, בדרך כלל אני בצד של קבסה של האופטימים, אבל הפעם אני בצד המבאס, לא יודע, אולי יותר מדי האיראנים השפיעו עליי, אבל מה שזה, אני רוצה אולי לתרגם את מה שעמיגה אומר, כמה שאני חושב שאומר, מה ראית במשחק מול סכנין, או במשחק מול, שאתה אומר הכל תלוי בך, יאללה אני הולך איתך, אני הולך איתך, מה ראית במשחק מול סכנין, או במשחק לפניו, שאתה אומר, זה גורם לי להאמין, שאני מנצח 7-7.
על אחת כמה וכמה, שהמועדון מחליף מאמן, תוך כדי הזה.
אגב, לרשימת, רגע, אני חייב להגיד לך, לרשימת הדברים שהכשילו את דגו, שיש בערך 100 כאלה השנה, לבוא בכמה משחקים האחרונים להגיד לכל הקבוצה יש מאמן חדש שהוא מוערך הכל טוב אין סרט שאתה לא מחתים אותו זה עוד מכה ל יאללה ביי
או לחלופין
אז קודם כל פעמיים אני לא מסכים איתך
או לחלופין שחקנים יכולים לבוא ולהגיד
יופי אז שנייה אז פעמיים אני לא מסכים איתך קודם כל אני מתכתב עם מה שאלכס אמר קודם כשאתה מדבר איתי על זה שמה ראינו מסכנין אז נכון המספרים, ואנחנו לא ניגע בהם, כי אנחנו נעשה הכנה למי שעדיין לא שומע מספרים, האנליסטים, חכו, יש הכנה לבאר שבע, יש טיל בליסטי, חכו, הולך להיות פרק ארוך וטוב, אבל, כשג'אבר, כמו שאמר, נכנס עוד יותר לכושר, יש לך את פיירו שחוזר, דין דוד שחוזר כבר עם שער, לא משנה איך ובאיזושהי צורה, זה מכניס אותו לזון, יש לך את חזיזה שחוזר לסגל, יש לך את חג'ד, זאת אומרת, אתה מקבל כלים התקפיים, שנייה,
נכון.
שיכול להיות, שאתה תיראה הרבה 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 יותר טוב. יש לך את הרוח גבית של השלוש נקודות שלא הפסד, שלא, שניצחת בבית. תתקבל את הפועל באר שבע שזה משחק בטמפו אחר, בסדר? זה לא, המחסן של כאילו, הבגן של מיכל שהיה ביום שבת, אלא אתה מקבל פה משחק, אתה יודע, בעצימות גבוהה, אצטדיון מלא. זה אחרת לגמרי. ושתיים, לגבי מה שאמרת על על החותמת, כאילו של דגו ושחליפו מאמן, אנשים יודעים, ואני חושב שמרבית שחקני מכבי חיפה יודעים, מי זה ברק בכר. ושאם המועדון הוציא הודעה, חרג ממנהגו, הוציא בשלב כזה הודעה שיש מאמן חדש, תהיה בטוח, בסדר? שהשדרה המקצועית של בכר, ולא משנה את מי הוא יבחר מהצוות המקצועי שיגיע, אנחנו מיד נעסוק בזה, הם מתחילים להכין את העונה. וכשאתה מתחיל להכין את העונה, יש לך רשימה וברק בכר, שראה את המשחקים של מכבי חיפה. העונה, גם כשאימל בכוכב האדום, ולי ולעמיגה יצא לשבת איתו במלון, מיד, אני מדבר איתך שעה אולי אחרי המשחק, שעה וחצי אחרי שהסתיים המשחק של הכוכב האדום מול סיטי, והוא וצרפתי ווייזי וכולם ראו את המשחקים של מכבי חיפה לפני ולפנים, והם יודעים הכל, והשחקנים מבינים, שהוא עושה
סקאוטינג,
הוא עושה רשימה, ואז הוא אומר, אוקיי.
אבל הרשימה תגיע מהשלושה משחקים הקרובים?
שנייה, לא.
היא מגיעה מכל העונה.
לא משנה. מעכשיו הלאה, תחשוב שיש לך עין שבה המאמן מסתכל, והוא יראה כל משחק, ואולי יהיה נוכח במשחקים, אנחנו לא יודעים, אבל הוא יסתכל ויראה שחקנים, כי יכול, הוא יראה את פיינגולד, והוא יראה את חג'אג', והוא יראה את שוב, והוא יראה את שימיץ', והוא יראה את שחקנים שאתה, גם היום אתה בא ושואל את עצמך, האם זה שחקנים שאני רוצה אותם גם בעונה הבאה? האם אני הולך להחליף לגמרי? כי אנחנו יודעים שחלילי נמכר, ואנחנו יודעים שפיירו ימכר. יש המון המון שחקנים, שהשלד הזה, ותכף אנחנו גם נדבר, אנחנו ניכנס יותר לעומק לסוגיה של האם אנחנו לא משחזרים באמת את מה שהיה, והאם מה שהיה יעבוד בעתיד, מיד ניגע בזה, אבל אני חושב שהמון המון שחקנים ירצו להוכיח את עצמם לברק בחר, ואתה תראה אולי קבוצה אחרת.
אני מגיד עוד דבר אחד קטן, משפט בדיוק בהמשך מה שאמרת, שלפעמים זה לא רק השחקן האם הוא יהיה פה או לא יהיה פה, זה גם מה יהיה התפקיד שלו בקומפלקס של הקבוצה. יש שחקנים שמחתומים לעונה הבא, אני לא חושב שברק או לא ברק, שבעה משחקים האחרונים או לא שבעה משחקים הבאים, זה לא משנה יותר מדי על אלי, זה לא משנה יותר מדי על ג'אבר, זה לא משנה יותר מדי על פיינגולד. הכל בסדר. אלה שחקנים שישארו במכבי חיפה. השאלה, מה יהיה התפקיד שלהם? השאלה היא כמה הם יהיו חלק אקטיבי בהרכב, או שחקני ספסל והכל.
השאלה אם שריף יהיה שוער ראשון או שני. השאלה אם חג'ג' יפתח או לא יפתח. יש פה המון המון שאלות. ושחקנים שירצו להמשיך במכבי חיפה, ירצו להוכיח את עצמם. אני חושב שזו הנקודה. אבל בוא נעבור.
רק תן עוד איזה עדכון קטן שמה שפורסם עכשיו, כן. שמכבי הולכים לערער לבית דין מחוזי על הנושא של הנקודות.
או, בבקשה, עכשיו
עכשיו הפער 5, אוקיי, אז יאללה, אני חושב שיש עוד סיכוי.
עכשיו האחוזים שלי עלו מ-85 ל-95.
אגב,
סליחה שאני קוטע את זה, אני, אתה ואני נמצאים פחות או יותר במדיות, ואתה יודע בדיוק מה הדיבור שרץ בטוויטר, וזה רץ מהרבה מאוד שמכבי חיפה, שאם בעזרת השם, יש איזשהו עיבוד נקודות, והפעם מצטמצם עוד קצת ביום שבת, כל הלחץ על הנקודות האלה הולך להיות הרבה יותר מסיבי, כי כל מה שאתה הולך למכור, זה שהפער הוא לא 5 נקודות ולא 4 נקודות, אלא הוא 2. וכל הפרס
הזה... אבל זה עובד לשני הכיוונים.
זה לא עובד לשני הכיוונים.
שנייה רגע.
להם החזיר את הנקודה.
כי זה מעלה גם את מכבי תל אביב בטירוף למשחק הזה. אם הפער יורד נגיד סתם עכשיו ל-5, אותה מוטיבציה, את הזריקת מוטיבציה הזאת, אנחנו מקבלים והם מקבלים. מקבל את זה?
זה גם יכול להיות משקולת.
כשהם ידאגו לעצמם, אנחנו נדאג.
לא, אין בעיה, ברור. אני רק אומר
שזה עובד. כי כמו שלנו, כשלנו הורידו את הנקודה ולהם החזירו, אז זה די התחיל את המפולת שלנו.
בדיוק.
היינו כבר מעלה. כי אנחנו התעסקנו יותר מדי בזה, ואז... אבל בוא נתעסק, כרגע, כאן ועכשיו, הפור הוא 7, וזה...
אבל תודה להתכון, הייתי עם הטלפון למטה, אז לא עשיתי.
בשורה מעניינת לתוך כדי הפרק. אני רוצה לעשות סיבוב מהיר. אז הסיבוב המהיר שהוא בחסות על הלחם, שמסודר היום לא לפי הטבלה, אני רואה.
היום פיצלנו.
עדיין... אני וזה קיבלנו את הירוק. אתם קיבלתם את הירוק
לבן, כן.
אנחנו קיבלנו
את... אתם קיבלתם את הצד של בר שבע.
כן, בדיוק.
יש פה דור, יש פה.
לא, רגע. פה, בצד של המרוקאי...
קודם כל, עמיגה, הוא משחק עם הצבעים איך שהוא רוצה. אני? אתה יודע מה אני, אחי? זה טירוף.
או, שאלה יפה. רוצים להאמר על זה?
מלאכי?
ברוכים הבאים לשעשורון. מה הוא, זיו מלאכי?
חצי תימני, רבע פרסי.
מה? אני... זה ילווה אותי הרבה עכשיו, אני קולט.
אוקיי,
אוקיי.
תימני, טורקי, פולני, רוסי.
שמע,
איזה התבוללות, אחי.
רגע, יש לי...
כולם יהודים, אין התבוללות, אחי.
לא יודע באיזה מועדון.
סבא, תימני, אחי, סבתא טורקיה.
שים לב.
סבא רוסי, סבא פולני וסבתא רוסיה.
הנה, תיקנתי את זה.
אתה מבין את זה?
עשו אותך בדנשן, תגיד.
עכשיו, לדעתי זה עוד הולך להיות רפוי למועד מה שאני אקבל בו.
אתה ממשיך, אתה ממשיך.
אני לא בטוח שרפוי הייתי משתבל בזה.
שיח מדרדר פה, אני מציע שנעבור על הלחם.
בדיוק.
תמרחו.
בדיוק. אז תמרחו ותסעדו, מה שנקרא.
יפה מאוד, תראה שיצאת אותנו מפה. כן, ברק בחר חזר, בוא, מה?
אז על הלחם. קודם כל, גם לקראת, רגע, זה קשלאפ, נכון? קשלאפ, הנה, יש פה קשלאפ. כשר לפסח, הממרחים, אף על פי שהמילה היא לא קשרה. קשלאפ,
אה?
כשר לפסח. המילה היא לא קשרה, כן, כבר אמרנו את זה, זה על הלחם.
ובדקתי.
אבל אתם יכולים, כן, מה בדקת?
זה לא נכון.
שמה?
שאי אפשר להגיד בלחם בפסח.
זה שאני מחרטט אותך כל הזמן, וזה משהו אחר.
תודה רבה.
לא, פשוט 1-10 אנחנו תופסים אותך.
כן.
אתה יודע מה זה? תחשוב שאני שבוע הבא, אם לא הולך בודק את זה, אני שבוע הבא לא אומר את המילה לחם בכלל. אתה מבין את הטירוף מה בן אדם הזה עושה?
איך, אבל אתה יודע, הגדה נפתחת בהלך מעניה. דיה חלו הבטנה.
בבריאות.
בהלך עליי.
אמן, אמן.
אז על הלחם חברים. שדרך אגב מחלקת גם לאנליסטים שלנו מארזים לחג מיוחדים, אתם תקבלו, תברכו על המצע, תאכלו, תתפנקו, אז הסיבוב המהיר הוא בחסות על הלחם מותג הממרחים הטוב, הטעים וה...
בריא. הכי טוב שיש.
בדיוק, בישראל. חפשו אותו על המדפים בסופרים ותקחו את זה, אבל הסיבוב המהיר הוא עוסק בבא. אני רוצה שכל אחד ייתן סיבוב מהיר שלו על ההחתמה של ברק בחר, בסיבוב המהיר שלך, אתה כל אחד יכול להכניס גם את השנקל שלו על דגו, או מה דגו צריך לעשות, אוקיי? אני כאילו מכפיל, משווה ומעלה, אוקיי?
יש לנו פה חוקי פורמט עכשיו, כי שינה את כל הפורמט, אני צריך לחשוב רק על ההוראות.
זה לא מונופול, אחי.
כי יש דיון, אוקיי, יש דיון, שלטעמי הוא אידיוטי, אלכס לא מסכים איתי.
אני אלאתי את הדיון הזה.
שאנשים שולחים את, לא הדיון הזה
כבר כמה... מה, דגו להיות עוזר?
בדיוק.
לא, אני לא, אני, זה לא הטיון שלי.
רגע, שנייה. או להיות איש מערכת במכבי חיפה, אני לא יודע מה.
זה גם הטיון שלי.
אבל, כל אחד שיתן את הסיב המהיר שלו, זיו, בבקשה שלך.
אתה יודע, אנחנו מקבלים את ברק בחר, אנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים. אני חושב אבל שאחד הדברים שהכי היה חסר השנה ובחר מביא איתו, יש רשימה ארוכה, אבל כל הסיפור הזה של הצוות וכברת שהסתלבטו אז בהתחלה, היו תמונות של כל הכברת וכל הזה.
אבל הייתה כברת.
וכמה זה היה משמעותי בכל הסיפור הזה של הנייחים וההכנות למשחקים, כי אני חושב שבסופו של יום, לבחר זה נתן איתו איזה 6-7 נקודות כל עונה, מה שהיה חסר העונה ולא זה. לגבי דגו, אני חושב שהוא צריך ללכת להיות מאמן ראשי בקבוצה מובילה. הוא לא צריך לקחת שום קבוצת ביניים, אלא קבוצה מובילה, ולא פחות מזה.
אוקיי, שנייה, סיבוב מהיר שלך. שנייה, סיבוב מהיר שלך.
אוקיי. קודם כל, אני חושב שההחתמה של ברק בחר היא בלתי נמנעת.
אוקיי.
כשיושב לך מאמן כזה על הקווים, אתה לא חושב פעמיים. זה לא משנה כמעט מה קורה אצלך כרגע במשחק. זה לא משנה. אתה יכול פה לייצר משהו, ועם גם כל השינויים שקורים באירופה עכשיו, עם השינויים בפורמט של ליגת האלופות והכספים והדירוגים, וכל מה שגם עשינו בשנים האחרונות, אתה לא חושב פעמיים. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שאנחנו מקבלים ברק עוד יותר משופר. אני חושב, הברק שאנחנו מכירים אותו בשלושת אליפויות, אנחנו מקבלים ברק שעכשיו יצא למן בחול, שעשה קמפיין ליגת האלופות עם קבוצה שאם בא עם ציפיות, לא כמו מכבי חיפה, שרק ההפלה לשם, זה ההישג. ואני חושב שאנחנו נקבל ברק משודרג יותר, שבמצב הנוכחי של מכבי חיפה, עם המיני מהפכה שהיא הולכת לעבור, והיא הולכת לעבור מיני מהפכה בקיץ, בטוח מבחינת הזרים, כמעט כולם, זה האיש הנכון, זה האיש הנכון ביותר לעשות את המהפכה הזאת. לגבי דגו, הטיעון שלי הוא שאין לדגו מה...
במהיר, תכף נפתח על זה, אבל במהיר.
הטיעון שלי שלדגו אין מה לחפש מחוץ לשלושת המועדונים הגדולים בארץ, מכבי חיפה,
מכבי חיפה,
הוא צריך להישאר במכבי חיפה, הוא צריך לקבל תפקיד בתור איזשהו מנהל על של כל מחלקות הנוער, ולהריץ את המחלקות נוער של מכבי חיפה ל3-4 שנים קדימה, כי... אני אתן את הטיעון רגע. נו. המאמן, אחד הבודדים שהצליח לגשר על הפער הזה, שהוא הפער, הוא עקב החילס של הכדורגל הישראלי, שלדעת להעביר כישרונות מאוד מאוד טובים מגיל נוער, להיות רלוונטיים לגיל בוגרים. המון שחקנים הלכו ככה לאיבוד, והשנה הוא הוכיח שהוא יודע לעשות את זה.
אוקיי, שלך, עמיגה.
טיעון יפה.
קודם כל, מעניין מאוד.
בדיוק, טיעון יפה.
מעניין מאוד. אבל אתה יודע, כדורגל ישראלי...
מעניין מאוד, אבל לא נכון.
לא, זה לא, אנחנו... תשמע, הטענה...
לא, המציאות לא נכונה, לא אתה.
הביסוס של התיאוריה שלך הוא לגיטימי מאוד, מעניין מאוד.
הוא רק לא קשור למדינת ישראל, כאילו, זה...
כן, אבל אני ככה, הסיבור מה יש לי על ברק בחר, הוא שגם נגעתי בזה בפרק הקודם, אני ככה התחלתי לשחזר, לראות תקצירים, מכבי חיפה יובנטוס, מכבי חיפה פריס סן ז'רמן, יצא לי גם לראות איזושהי כתבה, אתה יודע, של ברק, מדבר אחרי המשחק נגד פריס סן ז'רמן, והוא אומר ש... אתה יודע, אחרי המשחק נגד פריס, אמנם קיבלנו בראש, אבל הגישה שלנו, שהביאה אותנו לרגע הזה של שחק נגד פריס סן ז'רמן, היא בעצם הגישה שלו, אם אתה הולך בכל מקום, שחק את הכדורגל של מכבי חיפה, אני חושב שזה קצת היה חסר העונה, כמובן שזה, אתה יודע, נגזרת של סגל וכל הדברים האלה, אבל בעיניי, השינוי שברק בחר מביא איתו, הוא לא רק מקצועי, אלא משהו משדר כלפי מעלה. וברגע שברק בחר מגיע לכפר גלים, זה לא מסתכם רק בברק בחר. זיו נגע בכברת וזה וייזי, שבעיניי, וייזי, ההחתמה שלו, זה לא פחות חשוב.
אין בעיה, נרחיב גם.
לא פחות חשוב מברק בחר. זה אומר שחקנים ברמה הרבה יותר גבוהה ודרישות, מאמן שיכול לבוא ולדרוש מהנהלה, ולהגיד סטופ איפה שצריך, ולהגיד אני רוצה את זה איפה שצריך, וזה עם כל הכבוד למסק כרגע בשלב הזה של הקריירה, הוא לא יכול לעשות את זה עדיין, ויכול להיות שזה עבד לרעתו במהלך השנה. לגבי מסע אימור שלי, הוא מאמן את הפועל באר שבע בעונה הבאה.
מה?
אימור שלי.
אני עם עמיגה.
והפועל באר שבע? וברדה מה איתו?
ברדה לא יאמן את באר שבע לדעתי עונה הבאה. לדעתי יש שם מיצוי של כל הצדדים.
אז רגע, הרשה לי לתקן שנייה רגע משהו.
אלון, תקטוף את הפריה בשל הזה.
אם יש אופציה...
אוקיי.
שהיא באר שבע או מכבי תל אביב, וזה לא אופציה.
זה לא אופציה באמת.
אז כן, אז חד משמעית, מחוץ לשלושת המועדונים, זה מה שאמרתי, מחוץ לשלושת המועדונים האלה, ללכת ולהתקרקש עם איזה בעלים קפריזיונרי בנתניה או בפתח תקווה, מה שדגו כבר עשה עם כפר סבא ופותר על זה שהוא לא שיתף בן דוד של מישהו, הוא יודע את הדבר הזה. הוא יודע כמה הבור שם עמוק. הוא יודע איך בקלות אפשר להיכנס לרולטת מימרים, דראפיצ'ים וכל הסרקום.
למרות שמימר אפשר להוציא אותו מהרולטה,
בסדר.
מימר כבר לא שם.
לא יודע, קורצקים וכל מיני כאלה, בסדר? הרבה יותר עדיף להישאר במועדון גדול, מסודר, ולעשות משהו שמכבי חיפה כמועדון, תודה לו עוד הרבה שנים קדימה.
אז טוב, אני רוצה רק להרחיב על זה. הסיבוב המהיר שלי, על ברק בחר, קודם כל, כמה טוב שבאת הביתה. שחזרת הביתה. אני חושב שאין מתאים מברק בחר, ואני דיברתי על זה לאורך השלוש שנים שלו במכבי חיפה, שצריך לעשות איתו מודל פרגוסון, שהוא צריך להיות פה לא מוכתב לשנתיים, צריך לעשות פה איזה משהו שהוא ארוך טווח,
מנג'ר
תמיד, על. כן, בדיוק, מנג'ר על, שאולי דרך זה אפשר להתכתב איכשהו עם דגו, אבל עוד פעם, בשביל זה יש את גל אלברמן, שהוא כביכול נחשב היום כמנג'ר על, אני לא יודע בדיוק, אתה יודע, אתה יורד לדקויות של התפקידים, לכל אלה שאמרו שתמיד סיבוב שני לא עובד, בואו נזכיר לכם את שלמה שרף שחזר והביא דאבל למכבי חיפה, אחרי שהוא לקח עם מכבי חיפה שתי אליפויות, יצא, חזר, לקח עם מכבי חיפה דאבל, ועוד גביע לאחר מכן ב-92, אני לא טועה, ואנצ'לוטי שחזר עוד פעם לריאל מדריד, אם אנחנו נתלים באילנות שהם מאוד מאוד גבוהים, זה שהוא לעזוב ולחזור, אז אני לא חושב שזה אומר יותר מדי, על כישלון או משהו כזה.
הוא בגיל צעיר,
כן.
קיבלת אותו אחרי כישלון, בוא נגיד את האמת, וגם הם יודעים שזה כישלון.
יפה, אז אני רוצה לענות לך על זה, אני רוצה לענות לך על זה. אם הייתה איזושהי סברה שברק בחר עזב את מכבי חיפה, כשהוא סווה, בתקופה הזו שלו,
הוא
חוזר רעב.
תגיד, אבל אני שואל אותך שאלה לגבי המודל פרגוסון, כי אני כאילו מאוד מאמין בזה, אבל גם קצת עולות לי מחשבות. ברק בחר עושה עכשיו עונה מוצלחת בטירוף במכבי חיפה, מגיע לאיזה ליגה אירופית, משהו, מה שלא יהיה, עוד פעם קצת פותח עליו זרקו, ומקבל הצעה טובה ממקום אחר. הוא לא הולך?
שמע, אני לא...
קל, הוא הולך קל.
אני לא יודע.
יש מצב שהחתמתי לשנה, אתה יודע.
לא, לשנתיים.
לא, עזוב מה כתוב על הנייר. אני אומר לך שריאלית, עושה איזו עונה טובה בליגה האירופית או משהו זה.
סתם לי מתי הצעה.
אני חושב שגם, אבל אני אגיד לך מה, דעתי
על הכמה... שזה אגב לזכותו, כן? לא חס שלום פותח עיניים, אבל...
לדעתי, מכבי קראו את המפה יפה, כי העונה הבאה הולכת להיות סופר קריטית למי שתיקח אליפות בישראל, מבחינת הנקודות דירוג, שהולכות להשתדרג לכדורגל הישראלי, וככל הנראה, מי שתיקח אליפות בעונה הבאה, המסלול של ליגת אלופות, אם יהיה מסלול כזה, כי זה יכול להיות אפילו ישירות, הולך להיות אחד המסלולים הכי קלים, אם לא הקל שבהם, אי פעם לקבוצה ישראלית להגיע לשלב בתים של ליגת אלופות. אז העונה הבאה הולכת להיות סופר קריטית למי שתיקח אליפות.
אגב, לא רק בארץ, גם באירופה, עצם העובדה שאנחנו, אם לא ניקח אליפות, נלך למסלול של הקונפרנס, ששם יש לך יותר טווח לעשות תהליך יותר טוב, יותר ניצחונות, אולי להפיל מהבתים, אתה גם יכול ליצור יותר נקודות דירוג לקראת העונה הזאת.
נכון. העונה הבאה הולכת להיות הכי קריטית בשנים האחרונות של קבוצות ישראליות. ממש כך.
ולגבי מסיידגו, אני חושב שבעניין, עוד פעם, שמעתי את כל הזה שהוא צריך להיות עוזר מאמן של בחר, אני לא הייתי הולך לשם אנשים, אני חושב שמסיידגו, כאילו, עוד פעם, אני לא יודע מה עובר לו בראש, אבל אני חושב שהוא מאמן ראשי כל כך הרבה שנים. והוא, אמנם אפילו שהוא צעיר, בן 38, אבל הבן אדם היה מאמן ראשי, ואימן גם בליגת העל, וגם אימן בליגה לאומית, ועכשיו קיבל את הבמה הכי גדולה, עשה עם מכבי חיפה באמת, אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, עשה עם מכבי חיפה, אמנם לא במאני טיים, אבל עשה דברים מאוד יפים עם מכבי חיפה, מין ניצחונות על פנטינאיקוס, ותיקו מול ויאריאל, ותיקו מול פיורנטינה, ו4-3 האירועים מול פיורנטינה, גם במוקדמות ליגת האלופות, הוא עשה באמת, הוא הוכיח שהוא מאמן הרבה יותר מראוי, יש לו כדורגל, אני מאוד 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 מאמין באיש הזה. להבדיל מברק בחר, כמו שאמרו מתחילת העונה, הוא לא יכול לדפוק על השולחן כמו ברק בחר.
נכון, אוקיי? זה הפער הגדול מאוד פה, פער גדול.
ואני חושב שהוא כן צריך להמשיך ולהיות מאמן ראשי, וכמו שאמרת, אני רואה בפועל תל אביב מועדון גדול, אני רואה בביתר ירושלים מועדון גדול, אני חושב שזה הסדר גודל. זאת אומרת, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, לא הייתי אומר לו, עכשיו להיות, יש את עופר פאביאן במכבי חיפה, בסדר, שהוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער. תפקיד כזה, תשמע, כשאתה מאמן, יש לך את התשוקה לאמן,
הוא עוד לא מיצא אותה, הוא צעיר מדי.
בדיוק, הוא צעיר.
אבל זה יכול לעבוד לשתי הכיוונים, עצם העובדה שהוא
צעיר. זה אבל מה שאתה מדבר עליו זה מעין איזה תפקיד שפיגלר כזה, שפיגל סליחה, או זאביק זלצר כזה, או כאלה, הוא עוד לא שם.
אגב, אם אתה רוצה את המודל, אם אתה רוצה את המודל, זה אופיר חיים, אופיר חיים זה המודל. היה בליגת העל, אימן, הפועל תל אביב אפרופו.
כן, אבל אם הוא יקבל נבחרות נוער, זה משהו אחר, זאת אומרת, נבחרת ישראל, סיפור אחר לגמרי.
אבל אחי, זה לא נכון, כי אופיר חיים לא זכה להצלחה, בעיניי, העונה של דגו היא מוצלחת, אני מסכים כבר. הוא לא זכה להצלחה שדגו עשה עם קבוצה מובילה. יש לו לדגו יותר מניות כרגע. עם קצת הנפילות במאני טיים וכל סיפור הזה
סבא. אבל המניות של דגו לא מעניינות אותי.
תקשיב, בגילוי נאות אני חבר טוב של אופיר חיים. אני מחזיק שנייה, רגע, שנייה. אני מחזיק באופיר חיים. מה שעשה דגו השנה במכבי חיפה, זה אופיר חיים על סטרואידים. למה? כי זה לא רק מונדיאלית. הוא אשכרה העלה והשביח שחקנים שהיו בנוער. היה, אני חושב, אחראי ישירות למחירה הכי גדולה של מכבי חיפה אי פעם, כי אם הוא לא היה נותן את המפתחות לחלילי ממש בתחילת העונה, זה לא היה קורה.
אז למה לא שחזר את זה?
אז הוא כמו...
למה לא שחזר את זה? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה מפספס דבר אחד.
אבל בנוער...
תקשיב, אני אגיד לך נפשו. אתה מפספס דבר אחד. אתם מדברים על הזווית של דגו. אני, סליחה שאני אומר את זה, לא מעניין אותי דגו. דגו זה עוד בעל תפקיד במועדון שהוא זה שמעניין אותי. מכבי חיפה מבחינתי היא העיקר. האינטרסים שלו וגם האינטרסים של אופיר חיים לא מעניינים אותי. מעניין אותי של מכבי חיפה יהיה.
מה הוא רוצה לעשות? ברור שאני בעד מכבי חיפה.
אז זה בדיוק מה שאני אומר. אני רוצה שבמועדון שלי יהיו פיגורות שיכולות לעשות את הטסק כמעט בלתי אפשרי הזה של להביא שחקנים מגיל נוער לקבוצה בוגרת. ואם דגו יכול להביא את המחירה של חלילי, כמו שאתה אמרת, המחירה אחת הגדולות ביותר שהיו
הכי גדולה.
הכי גדולה, שהייתה בכדורגל הישראלי, אז למה הוא לא יכול לעשות את זה? עוד פעם, עם עומר דהן, עם, לא יודע מה, עם זיב בן שימול וכאלה.
אבל פה אתה שולח אותו חזרה להיות מאמן נוער.
למה זה חזרה?
אז שנייה, אז אני מסביר לך, כי קודם כל הוא כבר עשה את המסלול הזה.
סוף.
זאת אומרת, כמו מה שעשה אמיר נוסבאום, שדרך אגב, אמיר נוסבאום, שמאמן מחלקת הנוער של מכבי חיפה, שאימן, אימן בקריית שמונה, ולא ממש הצליח.
פלוס מינוס אותו מסלול, כמו שהם עשה.
כן, כן, אותו מסלול. מאמן מאוד מוכשר, הוא גם חבר של ברק בחר.
היה עוזר מאמן שלו.
נכון, היה עוזר מאמן של ברק בחר, הם חברים מאוד טובים, והלך לנוער, אז הוא יכול להיות, אני לא יודע אם צרפתי לא יחזור, אם הוא יהיה עוזר מאמן של ברק, אני לא יודע, אבל לעשות את המסלול הזה של מבחינת מסי, לרדת ממאמן ראשי בבוגרים, לנוער, לקחת אליפות, לחזור להיות בבמה הכי גדולה של הכדורגל הישראלי, שוב לחזור ל...
אתה מדבר
איתי... יאבד את המומנטום, הוא יהפוך לאיזה סוג של בן אילם.
סבבה, אתה מדבר איתי על מאמן ראשי. מה לדעתך, ג'וב, מאמן מכבי חיפה, ג'וב מדהים, או מאמן פאקינג נבחרת ארצות הברית בכדורסל, הדרים טים, אוקיי? הדבר הזה, להיות המאמן...
מה הקשר?
כי המאמן של הדרים טים, מייק שפסקי, אחרי זה הלך לאמן קולג'ים, והיו לו הצעות מכל קבוצה ב-NBA, והוא מאמן קולג'ים, מתוך בחירה, כי זה מה שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה לעבוד עם הילדים האלה, ולגדל אותם נכון.
זה שאלה אם דגו רוצה לעשות את זה. אם דגו רוצה לעבוד עם הנוער, אז סבבה, אני לא חושב שזה המצב. אם הוא רוצה, אז ברור שהוא, ברור שזה סבבה, אבל אני לא חושב שהוא שם, ואני חושב שמאמן שהתחיל את ה... דרך שלו, וכן, עוד פעם, בהצלחה מסוימת, הוא רוצה להתקדם קדימה, הוא רוצה לשאוף קדימה.
אני לא חושב שמאמן
בפועל... מייק שפסקי, אגב, גם דוגמה שהוא כאילו כבר בא הרבה יותר בשל וותיק, אחרי עונות ב...
מייק שפסקי לא עשה... קולג'ים, דרים טים, חזרה לקולג'ים. אין לו קריית NBA, קלפארי זה משהו אחר. אגב, מסי עשה, כמו שאתה אמרת...
טעים, תדע לך.
קלפארי.
זה לא קשה. הלחם וששבסקי, אל תגיד בפסטן.
בקיצור, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה מסי רוצה. אני חושב שהאינטרס של מכבי חיפה, בסופו של דבר, שישארו בתוך המערכת אנשים שיכולים לבוא, הרי, תשים לב, תשים לב מה קורה בכדורגל, זה לא שיש פה שיפוע כישרונות. זה לא שאתה פה מביא את הזרים של הטופ באירופה, אתה פונה לשכבה רביעית, אם לא חמישית של הזרים באירופה. אתה חייב לסמוך על התוצר המקומי. עכשיו, כמה שחקנים מכבי חיפה איבדה שפשוט לא היה שם מישהו שידע לעשות את המעבר הזה? הרשימה היא בלתי נגמרת. אם אנחנו נתחיל עכשיו, אנחנו לא נסיים גם את הפרק הזה. של שחקנים שהיו כישרון 30 שערים, 20 שערים, גוזלן ורן ביטון ובירוק, מיליון שחקנים שעברו בקבוצות האלה.
בסדר, עוד פעם, יש כאלה שיהיה לא דוגמה טובה, כי בירוק כן קיבל את ההזדמנות ולא...
בסדר,
ולא מיצה אותה, דרך אגב, ולא יודע אם נזכרנו השער של חלילי היה השער השביעי מכבי תל אביב, נכון? זה היה השער השביעי שלו במכבי חיפה, אם אני לא טועה.
השער של מכבי תל אביב מול מכבי תל
אביב? מול מכבי תל אביב, השער של חלילי היה השער מספר 7 של העונה.
אני אגיד לך.
אם אני לא טועה.
בכל המסגרות?
לא, בליגה.
אני אגיד לך.
ואם זה השער השביעי שלו בליגה, אז הוא ישווה את השיא של שי בירוק, אפרופו שדיברת עליו, ושל צדוק מלכה כשחקן שעלה מהבוגרים.
הוא משתווה עם מישהו זוכר את הפרק סיכום עונה שעשינו.
זה היה שער שמיני שלו.
שמיני?
סיכום עונה סדירה.
אז הוא עלה, שמיני?
שמיני.
שער שמיני, שמונה שערים בליגה.
אם מישהו זוכר את הסיכום עונה
סדירה. אז הנה, אז הוא מקום ראשון בהיסטוריה של מכבי חיפה.
השאלה אם יש מישהו שעשה את כל השערים האלה ברגל החלשה שלו.
פתוח, תוך כדי שהוא פצוע.
תוך כדי שהוא פצוע, זה.
אגב, מי שזוכר את הפרק סיכום עונה סדירה שעשינו, אז דנו פה את המספרים של ברקוביץ' עלה מהנוער ורובן וקטן. הוא שמה וחלק הוא אפילו
אגב אני יכול מילה אחת נעלה בך לילה אפרופו
לא אבל יש גם יש לנו גם סשן על חלילי אבל אני רוצה רגע שנייה להמשיך בדיון כי הדיון הבא שלנו יהיה על
תן לי את זה
בין הכברת למעטפת אוקיי בין המעטפת לקבל.
הוא ממציא לנו היום פורמטים חדשים, אני לא יודע על הדבר הזה.
תגיד לי, מה עם...
בחסות... כברות...
בחסות יד מרדכי, אחי.
אני משתיק אתכם. כן. זה היה זה.
זה.
יפה. אז דיברנו מקודם, זה היה גם בסיבוב מהיר שלך, על העניין הזה מלאכי של הכברת של מכבי חיפה, קראו לזה השנה מעטפת, לא יודע למה.
פשוט מיתוג.
אולי כן, מיתוג.
דיברנו על זה מקודם, קודם בוחרים את השם, אחר כך את
היש. זה שנת שמיטה, והדבורים לא
מניבות.
תודה, תודה. תצוף. תצוף, הבנתי.
תצוף בגורנו.
קל, אני לא מכיר אותו.
תודה רבה.
אבל בוא נדבר בעצם על החשיבות, כי על פי השמועות, בסדר? ואני רוצה ש...
על פי מקורות
עכשיו,
זרים.
עכשיו, מקורות זרים. כן, על פי מקורות זרים. עכשיו אני באמת רוצה שנתעסק בזה, כי אולי אחרי 51 דקות של תוכנית, אנחנו נתחיל ונדבר קצת על מה שהאנליסטים מדברים, להבדיל מפודקאסטים אחרים. או איך אמר קופר השבוע בתוכנית שלו, הרחוב החיפאי המטומטם, איך שהוא קרא לזה. לא יודע למי הוא התכוון, אבל... קיבלתי על זה, אתה שמעתם את זה?
לא
שמעתם? אוקיי. אתה שמעת את זה?
ש?
שקופר קרא הרחוב החיפאי המטומטם.
למה?
על מה, על מה, באיזה הקשר?
בהקשר של שדיברו על מסיידגו וכזה ופה ושם. לא, אנשים ישר נעלבו, אמרו, מה זה, תראה, קופר דיבר עליכם.
יש הרגשה שאני עדיין מי
הוא
דיבר.
אז זהו, כן, לא, עלינו לא דיבר, קופר עובד אצלי במכללה כבר 6 שנים, כל
עולם
הסקאוטים והאנליסטים,
כן, כן.
מבין כדורגל.
לכברת או למעטפת?
אז זהו, שנייה, אז כברת ומעטפת, כמו שדיברתי על ההבדלים, אני לא יודע מי הולך לחזור. דובר על, קודם כל, בראש ובראשונה, וייזינגר,
הוא לא, לא בטוח הוא חוזר?
לא, חוזר. מה אתה ניבל?
לא, כי אני לא שומע באוזניות, אני נחץ לרגע.
לא ניבל לי. מדברים על אדם דיוויד, שפה גם יש כזה עניין, כי הקפיצו את אייל גבאי להיות האנליסט הראשי של מכבי חיפה, אבל יש את הצוות של ברק בחר, זה מה אני לא יודע. עוזר מאמן, לא יודעים מי יהיה, האם זה יהיה אמיר נוסבאום, שמאמן מחלקת הנוער היום, או שזה יהיה שחר וייזינגר, שהוא...
כבר היום במועדון.
או רמיגה, בבורסת השמות.
כן, כן.
בטוח.
וואי, שחר וייזינגר ו... שני הוייזינגר הם ביחד על הספסל.
שם דרך אגב, הם שונים לחלוטין.
עשו משחקי תאומים כאלה.
לא, שחר וייזינגר, אני כבר יכול להגיד לך, שחר וייזינגר, כך עוד חמש, לא יודע, אפילו פחות, ארבע, חמש שנים, אחד המאמנים הטובים בליגה. הוא מאמן מצוין.
אז שיתחיל את מסלול דנגו, לנוער, ויאללה.
אי אפשר לדעת מה יהיה, אי אפשר לדעת מה יהיה.
הוא כולם בונה להם מסלול לנוער.
אני אגיד לך שיצא לי לדבר עם אנשים שהיו תחת שרביטו.
כן.
של שחר וייזינגר, ורק דברים טובים. אמרו עליו, לא שמעתי אחד שאמרו איש מקצוע.
בוא נתחיל ביסוד, אוקיי? היסוד הוא היכולת של בחר, הוא אולי המאמן הכי אירופאי, כאילו בהקשר הזה, של לנהל סגל לא כדורגלנים, אלא סגל, כברת, מעטפת, איזה שם שלא תרצה, צוות מקצועי. אחד, כמו שאלקס פה בדיוק אומר, הוא יודע להציל סמכויות, הוא יודע לתת, אני אומר לך בתור אחד שיצא לו לחוות לפעמים מועדוני כדורגל ומאמנים, לא תמיד הם סומכים על אחרים ולא תמיד הם זה, שמענו לאורך כל העונות של ברק בחר, בדיוק, שהוא יודע להציל סמכויות, הוא יודע לתת, יש דברים שהוא אפילו, אני חושב שמה שנאמר, אני לא מכיר את הבפנים, אבל מה שנאמר, שהוא אפילו לא נוגע בדברים מסוימים, זאת אומרת, כאילו...
כן, אבל בוא נדבר על הפונקציה החשובה, כי אני מדבר על הפונקציות החשובות, כי אנחנו ראינו השנה את מכבי חיפה בשני פרמטרים, שהם מאוד מאוד קריטיים. בסדר? אחד, זה נייחים, אני מפריד רגע, כי וייזינגר הוא מאמן שוערים גם. בסדר?
לא, אני, שנייה, אני חייב...
רגע. וייזי הוא מאמן שוערים. בסדר? זה שהוא לקח את עניין הנייחים להיי לבל שלא היה כמו בישראל, גם בפועל באר שבע, גם במכבי חיפה, זה סיפור אחר. אז עוד פעם, יכול להיות שווייזינגר, הוא, אתה יודע, זה תפקיד כאילו מסוים, כי איך שלא תהפוך את זה מה שעשו השנה בגזרת השוערים עם שריף קיוף, זה חתיכת התקדמות, זה לקחת שוער, שעוד פעם, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו שנה הבאה. שתיים, והשאלה הגדולה היא, נדבר על הפרמטרים החשובים, דיברו גם על דני ענבר, כמאמן המנטלי. ואם היה משהו פרמטר שחסר השנה במאני טיים, ופה בעצם זה היה הכישלון של מכבי חיפה, שוב, בוא נראה איך זה יסתיים. אני מדבר על ה-15% של עוד כמה, 5%.
לפי קבס אנחנו לוקחים אליפות, אז זה יסתיים טוב, אחי.
אבל ברמה המנטלית שראית, שמכבי חיפה שם התנדנדה, שלא הייתה, אמרו שיש פונקציה כזאת, לא שמעתי שהייתה פונקציה כזו, מה באמת חשוב במה שיבוא למכבי חיפה?
אז לא סתם נגעתי ביכולת של בחר לנהל את הדבר הזה, כי אני חושב שזה המפתח להכל. המפתח שלו לקחת מאמן שוערים כמו וייזינגר ולהבין שהוא טוב לו בנייחים, אני זוכר ששמעתי בזמנו... לא, ברור. הוא לא החליף לו תפקיד, אבל לזהות את הסיטואציות ולהבין שהוא תורם לו שם והוא לוקח לו, זה מה שמנהלים גדולים עושים, זהים את היכולות של העובדים שלהם ומבליטים אותם החוצה. אותו כנל, גם דיברנו על, אני חושב ששמעתי אז שם רעיונות בסוף העונה השלישית של אדם דיוויד, שציין כמה הוא סומך עליו וכמה הוא נותן לעשות כל מיני דברים מסוימים, ואני עוד פעם אומר, אני לא סתם נוגע ביכולת הזאת של בחר, כי במועדון כמו מכבי חיפה, שבאמת אני חושב ששואף למקומות גבוהים, זה אומר לנהל עונות מורכבות. דיברנו על זה הרבה השנה מול על דגו, ואיפה לדעתי אולי הוא לא תכלל את כל האירוע הזה, והצליח להחזיק שתי מסגרות, זה המפתח. המפתח של מאמן או מנהל מקצועי או פרגוסון סטייל או איך שלא תקרא לזה, לדעת לנהל כל המערכת הזאת ולהציל סמכויות ולתת לעובדים לרוץ ולייצר לו תוצאות. וזאת הנקודה בעיניי באמת סופר מרכזית. הוא המאמן בין היחידים בארץ שאני חושב, שאני יודע להגיד עליו בוודאות מוחלטת שהוא יודע לעשות את זה. אני לא מכיר עוד אף מאמן ישראלי שאני חושב שיודע לעשות את זה ברמה שלו. בהקשר הזה דיברתי על זה, מאמני נייחים, אני לא רוצה עכשיו לגעת בסמכויות אם זה וייזינגר הזה או ההוא או ששם, זה משהו שהוא חייב לקבל בוסט השנה במכבי חיפה, אני חושב שהשנה זה אבל, לא קרה.
אני רק מזכיר את הנתון, גם ברמת הספיגות, כי מכבי חיפה השנה, אני חושב שמכבי תל אביב שקיבלנו גול זה היה מנייח, נכון? כן. זאת אומרת, זה הקפיץ את האחוזים של ספיגה מנייחים לכמעט 34% מסך השערים שמכבי חיפה ספגה היום מנייחים. לעומת הממוצע של הליגה שהוא עומד משהו על כמו 23%, זה המון, ועוד לקבוצה כמו מכבי חיפה. זאת אומרת, יש כאן עניין מאוד מאוד חשוב.
בסוף זה שווה לך זה, בסוף דיברנו היום עכשיו על 7, 4, 5, כמה נקודות, זה שווה לך 2-3 נקודות. בוא, שים את זה על שולחן.
במינימום.
אז אני אומר, בסוף זה לבדו, דיברנו אם ירד ל-3, אם ירד ל-5, אם ירד, זה הוא היה מוריד את זה ל-2, 3, 4, לא משנה מה שאתה לא...
דיברנו, אלכס דיבר מקודם, על זה שהוא רוצה שבמכבי חיפה יהיו את אנשי מקצוע הכי טובים בכל תפקיד, אז שיש לך פיגורה, ולא סתם אמרתי שמבחינתי גיא וייזינגר הוא החתמה לא פחות חשובה מברק בחר, ואנחנו לא מסתבכים פה על איזשהו, שוב, זה בא ביחד, כן, אבל לכל מקום שהם הולכים, הולכים ביחד, אבל הרכש הזה להביא איש מקצוע שהביא לך במו ידיו הביא לך נקודות, אתה יודע, אנחנו שכחנו מזה, אבל גיא וייזינגר במו ידיו עם תרגילים, וכמובן שהיה לו שחקנים ברמה יותר גבוהה, וטרף אנחנו ניגע בזה, שגם את הסגל חייב לשדרג, כי עם כל הכבוד לבחר ולוייזינגר, אם הם קבלו את הסגל שעמד פה השנה, לא יודע עד כמה האפגרייד הוא יכול להיות הרבה יותר טוב ממה שהיה השנה, זה גם משהו שאנחנו נהיה חייבים לדבר עליו, אבל להביא, להחזיר לפה למערכת, איש מקצוע שלקח את הנייחים, אנחנו מכירים את זה, כממש פרויקט חיים.
נכון.
הוא עשה מזה פרויקט חיים, והוא חלוץ של הנייחים בישראל, והוא דורות שלמים של אנליסטים שיושבים היום במועדונים, מועדוני כדורגל בישראל.
אגב, היום הוא מרצה בקורס פרו.
אז זה מה שאני אומר.
על הנייחים, זאת אומרת, זה...
אז יש פה דורות שלמים של אנליסטים שהיום יושבים במועדוני כדורגל, שלמדו ממנו.
נכון.
אז להביא איש כזה, איש מקצוע כזה, ולא לזלזל חלילה במי שהיה פה השנה, אבל זה עוד שדרוג, זה עוד שדרוג שהמערכת הייתה צריכה והסגל היה צריך, אבל גם פה אם מדברים, אתה יודע, לתפקיד הראשי שלו, שזה מאמן שוערים, אז זה עוד עמדה שמכבי חיפה צריך להתחזק בה.
אני כבר לא יודע, אתה יודע, אם זה התפקיד הראשי שלו או לא.
אם משהו, הוא הצליח אשכרה להשכיח ולגרום לנו לא להבין מה התפקיד, וזה, אתה יודע, לזכותו. הוא עשה עבודה מדהימה.
אגב, עמדת העוזר מאמן מאוד מעניינת. שוב, אם זה יהיה צרפתי, אם זה מישהו אחר, אבל יש דבר אחד טוב שגיא צרפתי היה עושה, ופחות מדברים על זה. הוא היה מפעיל המון המון לחץ על השופטים. זאת אומרת, הדבר הזה במהלך המשחק, שגם זה חלק מהמשחק, בטח בכדורגל שלנו, המון המון לחץ על השופטים.
אבל גם יואב זיו עושה את זה, והוא לא עוזר מאמן.
בסדר.
פיגורות, אבל אקס דבר על פיגורות. שגיא צרפתי בא לשופט ומדבר איתו, זה לא כמו שעכשיו יבוא שחר וייזינגר או מטוביץ', לא משנה מי, זה פיגורות, אתה יודע, אנשים מוכרים בכדורגל ישראל, עם פרופיל, נותנים להם קצת יותר כבוד, למרות שצרפתי קיבל הרבה אדומים וצהובים, כן, אבל יש לו סוג של השפעה, אבל בסוף, אתה יודע, צרפתי מעבר לזה שהוא היה לו טמפרמט מאוד גבוה במשחק, הוא היה משפיע, הוא היה איש מקצוע ברמה מאוד גבוה.
מה זה האוסף של הדברים שאנחנו מדברים עליהם, גם נייחים, גם לחץ על השופטים? בסוף, כשהקבוצות בעונות האלה של בחר היו, הרגשת שכל התזמורת מנגנת. יש מישהו שהתפקיד שלו זה לחוץ על השופטים, יש מישהו של הנייחים, יש מישהו ש... הרגשת שכל התזמורת מנגנת. הכל. הכל עובד ומנגן. פעמים יותר טוב, פעמים פחות טוב, אבל הכל מנגן. יש כאילו תפקיד לכל אחד. לא שמעת פתאום שסתם מישהו משתגע לשופט. זה תמיד צרפתי, וזה תמיד ההוא, וזה תמיד וייזינגר בנייחים, וזה תמיד ההוא צועק את ההוראות במקומות האלה. זה ממש הרגיש שהכל מנגן. וזה אני חושב עוד פעם, אני קושר את כל הנקודות ביחד, היכולת של ברק לשלוט בזה, ולהוציא מהעובדים שלו את מה שהוא צריך, והיכולת של כל אחד למצוא את המקום שלו בתוך הדבר הזה, ולהפציץ עם זה קדימה.
והשנה מה עשית על התזמורת הזאת? שחררת את הקלידן, נתת לה, שחררת את הסקסופוניסט, ביטלת להם את העשה, אמרת להם תבואו ברגל להופעה.
נשאר לך רק הצ'לו.
הצ'לו, כן. אני דווקא כן.
אני חושב שגם הצוות המקצועי של מכבי חיפה השנה הוא גם צוות טוב.
לא, לא, לא.
זה עניין של
סגל. לא, זה לא היה, כן.
מה זה עניין של מה?
שפשוף.
אוקיי, בסדר.
לא, קודם כל, אני חייב להגיד...
לא, בסדר, אתה יודע,
דובר במטומטם.
לא, בסדר.
זה הרחוב החיפאי
המטומטם. לא, אבל אתה יודע, כל אחד ו...
אני חושב שפשוט זה גם קשור לסגל שהיה לך, וגם קשור, אגב, כשדיברנו על...
זה לא מאפרי.
כשדיברנו על בחר ועל ההבדל מול דגו והסגל שהוא קיבל, הוא גם כאילו קיבל סגל של צוות מקצועי צעיר. כן, לא, הוא תכף, הוא נרגע, אל תיגע בו, הוא נרגע, תן לו רגע.
היה לי משהו לראש וזה, אתה יודע, בסדר.
טוב, אנחנו רוצים בשעה טובה לעבור ולהתכונן למשחק מול הפועל באר שבע.
אגב, עוד השפעה של ברק בחר שלא דיברנו עליה, שאיכשהו מונה מכבי תל אביב התחילו לאבד נקודות, אז היא כבר מתחילים לפחד.
זה עניין של פאניקה.
בקשה.
כן.
טוב. תשם לב מה קורה פה.
אז הפועל באר שבע, אשכרה, אף אחד לא ציפה, אני חושב שתנצח את מכבי תל אביב.
מה?
היה נבדל, לא היה נבדל, לא, אני לא ציפה
שאני אשכרה מכבי תל אביב. ברור שם.
היה נבדל או לא היה נבדל?
עזוב, היה נבדל, זה לא הסיפור בכלל.
הסיפור שאין לך זווית.
לא מעניין אותי עכשיו לדבר עליהם, הכל טוב, יש לכם
לא, אבל...
מכבי תל אביב וגם האנליסטים.
מחר זה אנחנו, אבל.
בסדר.
היום זה, מחר זה אנחנו, זה הסיפור. היום זה, מחר זה אנחנו. ועוד פעם אני אומר, להפסיק עם הדיונים של אלה מקבלים פחות, אלה מקבלים יותר. היום זה, מחר זה אנחנו. לא הגיוני שיש פה ור ואין זוויות. היום זה הם, מחר זה אנחנו.
על המנטרה.
עד הניצחון המוחלט.
בדיוק, מה, ביבי נתניהו.
כל הכבוד.
כל הכבוד. טוב, זיו, התכבד נה בבקשה לתת לנו את הפועל באר שבע ששוב ניצחה משער של אנטוניו ספר בפנדל. היא גם שהייתה באמצע העונה גם פתאום בלתי מנוצחת, היא גם התרסקה לה והידרדרה לה. אני לא יודע אם הם חוזרים עכשיו חזרה להיות מה שהם, אבל איזה הפועל באר שבע? אנחנו הולכים לקבל, קודם כל, אחרי ניצחון במכבי תל אביב, האנרגיות
כן,
בשמיים.
כן, תמיד בא להם טוב.
אתה, אחרי ניצחון, שהוא גם עליו הייתה ביקורת, אבל בוא נתכונן לפועל באר שבע.
בוא נתחיל מזה שלשתי הקבוצות יש מטרות מאוד ברורות. זאת אומרת, הפועל באר שבע לא הלכה לים, היא רוצה לסיים מקום שני, היא תבוא עם מוטיבציה ציר.
שני?
גם... כן? היא רוצה לסיים כמקום שני.
ארבע נקודות. שמעתי,
לא אמרתי שהיא תסיים, אמרתי שהיא רוצה לסיים.
עדיין ארבע נקודות ממך, נכון?
כן, לא, לא אמרתי שהיא תסיים.
לא, 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 צודק, צודק, צודק.
אגב, אתה יותר קרוב למקום שלישי, מה שאתה למקום ראשון.
כן. וזה היה נראה ככה גם במשחק מול מכבי תל אביב, קצת שינו שם מערך, שיחקו עם 5-4-1, אבל תכף נדבר על זה. הם בדרך כלל, לא בדרך כלל, במשחקים האחרונים משחקים 4-4-2, כזה טיפה מעוגל, שזה אומר כשקו ההגנה שלהם הוא רביעייה די ברורה, בעלמים ויתור וטיבי, לופס בשמאל, ולוי, אז לוי לא ישראלי, הוא...
מקסימו לוי.
כן. בימין, בקישור הם עומדים בקו של 4, אבל מה זה אומר מעוגל? ששני קשרים מאוד דומיננטיים באמצע, זה מתחלק שם בין אליאס, גורדנה ושמיר, זאת אומרת שניים מתוך השלושה האלה שם, והם, המקום שלהם מאוד ברור, הם בולמים את התקפות היריב, מניעים טיפה קדימה, הם מחפים על ההגנה, ושני קשרי כנפיים, זאת אומרת, שהם יותר גבוהות מהקו הקישור הקדמי, זה בעצם 4-4-2 מוגל ושני חלוצים. בכנפיים יש להם את גנח ובדש, או חטואל, או קניונס, זאת אומרת, הם מחליפים ביניהם, אבל העקרונות נשארים אותו דבר. כחלוצים בדרך כלל זה ספר וטורג'מן, חטואל לפעמים מחליף בדור חלוץ.
ושושנצב.
ושושנצב, כן. ומה שבעצם העקרונות שלהם, אחד, הם לוחצים, הם באים ללחוץ אותך, הם... לא קבוצה שמצליחה לבנות הרבה מצבים מהנעת כדור מסודרת וטובה, ולכן הם הרבה מהמצבים שלהם בונים דרך הלחץ ומנסים כאילו לשבש לך ולייצר להם באותה נשימה. הכנפיים שלהם בדרך כלל משחקות עם רגל הפוכה, שזה אומר שהם נכנסים הרבה לאמצע. גם גנח וגם בדש וגם חטואל, שזה בכלל, כשחטואל הוא בכנפיים, הוא ממש נכנס לאמצע כמו קשר או כמו עוד חלוץ, הרבה פעמים נוטש את הקו, מה שכן עובד להם טוב, הכנפיים הנכנסות לאמצע, ואז הם מפנים הרבה מקום ללופס בשמאל, ולוי בימין, לופס מייצר הרבה, גם שערים וגם...
חמישה שערים הרבה
בישולים. בישולים.
מעורב הכי הרבה בשערים, וחתו אליי עכשיו.
זה הרבה לגבי העקרונות שלהם. כן, נכון. אתה רוצה להרחיב טיפה על זה?
לא, אני מרחיב את הדברים שלך, תכף אני אגע בנקודות
שלך. אני יכול להגיד שבמשחק האחרון נגד מכבי תל אביב, שני החיסורים המרכזיים שלהם היו בדיוק בשני עמדות המגן, כי לופז לא היה, והמגן בצד השני, בדרך כלל, חוץ ממקסימו לוי, הם משחקים עם פוקו.
כן, אבל שינויים, הוא לא...
הוא לא מה.
הוא איחר לאספה, ובגלל זה הוא לא שיחק...
מכבי תל אביב.
כן.
אבל...
הוא יחזור.
לא, בדיוק. לפני זה הוא שיחק, במשחקים לפני זה הוא גם שיחק.
כן, כן, הוא פשוט איחר לאספה נגד מכבי תל אביב, ובגלל זה הוא
גם שיחק. לא, אני אומר גם לוי שיחק לפני זה במשחקים.
הוא שיחק כי היה פציעות שם. ברר הוא לא שיחק.
אבל אחד השינויים שבאר שבע...
אתם רגע סורים על הצהובים, מי מוצאב מזה, מי מורחק, מי לא מורחק.
אלדר לופז אמור להיות לא כשיר. הוא קיבל אדום, אבל אני יודע שהוא...
לא, שם הוא פספס בגלל אדום.
כן, אבל אני יודע שהוא לא בקשירות מלאה. אז בוא נסביר להניח שהוא כן...
אם זה לא יהיה לופז, זה יהיה סטויאנוב כנראה.
דווקא סטיונו יכול להיות להבין, אבל ויתור לא קשיר במאת האחוזים, כבר זה מה שידוע ואמרו. אבל סך הכל, אני חושב שכל השאר אמורים להיות קשיים. חטואל, יש איתו איזשהו סיפור עם הקהל של בר שבע, הרבה מאוד סבירות.
הוא כאילו פרסם סטור שהוא פה, וזה...
כן, כן. ואז אבא שלו בעבר עשה משהו הפוך.
שזה בדרך כלל סטורי שמיד אתה... של אחד הכי לא מחויב, לא הוא ספציפית, בדרך כלל שאתה לא מחויב, אתה מוציא סטורי שאתה מחויב, או שאתה במועדון, ושאתה רוצה...
זה רק מראה הפוך.
זה סטורים של הלחמית כאלה.
קצת לגבי הכיבושים שלהם, הם כובשים הרבה עם הראש, ויתור ולופז. זה שתי דמויות משמעותיות. מקום ראשון בליגה 12 שערים, זה 25% מהשערים שלהם, רבע מהשערים שלהם כבשו עם הראש, וגם הרבה מחוץ לרחבה. מקום שני בליגה, שזה 7 שערים, 15% מהסך השערים שלהם.
אתה מקום שם, אתה מקום שם.
9 שערים.
כן, אבל מה שאני רק אומר, שבגדול, כמעט 40% מהשערים שלהם זה נגיחות או מחוץ לרחבה, הם לא מייצרים הרבה במשחק...
וגם אתה דרך אגב, הרוב מחוץ לרחבה זה חלילי.
כן.
מה שכן, גם מול מכבי תל אביב, 5-4-1 הזה, והם מתמקדים הרבה בללחוץ אותך ולהרוס ליריבה את הנעת הכדור.
בדרך זה לייצר.
בדרך זה לייצר. מה שאני רוצה לומר, שזה יהיה משחק, שאם אתה לא מוביל בו ראשון, אם הם מובילים, יהיה לך מאוד קשה לחדור אותם. גם למכבי תל אביב וגם לקבוצות אחרות, היה מאוד קשה לחדור את ההגנה.
קח את זה לנקודה הזאת.
מאוד זה. שנייה, אם אתה... אם אתה כובש ראשון, אתה יכול לשחק את המשחק שלך של טיפה נסוג, ויהיה קשה להם מאוד, זה מה שאני בא להגיד, לייצר מצבים. אם הם כובשים ראשונים, לך תתנפץ על זה, כי זה, יש להם הגנה שם בשתי קווים מאוד צפופים, חזק.
אם אתה רוצה דוגמה לבאר שבע העונה הזאת, באר שבע שחקו נגד מכבי תל אביב, כאשר מכבי תל אביב עם החיסרון אולי של בעיניי, השחקן שעשה את כל העונה של מכבי תל אביב הזה, ויוריס ונוברים, והם לא שחקו דרך האמצע. הם לא שחקו דרך האמצע, כי האמצע שלהם, גורדנה, שמיר,
אליאס.
אליאס. כל השחקנים האלה הם שחקני בלימה, הם שחקנים על הצד הדפנסיבי יותר, והם מעדיפים לבלום את האמצע ונתקוף כל הזמן מהקווים. כשיטה. עכשיו, הם קיבלו מאץ'אפ שעל פניו מזמין אותך לבוא ולתקוף מהאמצע, הם עדיין נשארו בשיטה שלהם. אנחנו גם נראה את זה פה. עכשיו, אם תיקח באופן כללי משחקים של מכבי חיפה נגד באר שבע בסמי עופר, תזכור את המשחקים האלה. תמיד בדרך כלל באר שבע שלטו במשחק, מכבי חיפה ניצחו. בדרך כלל, זה בדרך כלל היה המשחקים האלה. כי הם מביאים את המשחק באמצע בצורה כזאת שהכל סוג של תקוע באמצע, הכל כזה, אתה יודע, שחקני הגנה מבטלים שחקני הגנה, ואז מי שמצליח לכבוש בסופו של דבר, בדרך כלל מזרד המשחק, כמו שזיו אמר, מי שמוביל, לצד השני יהיה מאוד מאוד קשה לחזור. בגלל זה, מכבי חיפה צריכה להבין את הדבר הזה, ואחד מהשתיים, או להכניס את כל הפרס דרך הקווים, או ללכת לריב באמצע. עם מערך יותר מרובה, עם שניים, שלושה קשרים.
אני רק אתן את הנתון הסטטיסטי, רק כדי, אתה יודע, אמרת שמכבי חיפה מחזיקה, שולטת ובאר שבע מנצחת, משהו כזה?
הפוך. במשחקים האחרונים בסמי עופר.
אז אני אתן את הנתון, כי מ-1990 עד היום...
1990?
כן, הלכתי איתך
רחוק. הייתי בן 10.
אני לא הייתי.
אוקיי.
תגיד תודה.
בתוכניות.
בעידן סדאם חוסן זה כאילו...
בסדר, אתה חמינאי.
שנה לפני.
אז היום, מ-1990 עד היום, מכבי חיפה אחת באר שבע 42 משחקים. עכשיו אני צריכה רק בשבעה. קבל צריכה בשלושים, כן. הפעם האחרונה שבאר שבע ניצחו בסמי עופר,
זה הגיוני.
הפעם האחרונה שהפועל באר שבע ניצחה במשחק ליגה בסמי עופר, היה ב-2-1. זה גם הפעם האחרונה שהם שמו גול במשחק ליגה בסמי עופר. מאז עבור ארבעה משחקים לא שמו גול והפסידו על האפס, ארבעה משחקים.
לא, בסמי עופר, תראה, הם הפקיעו למשל ב-3-2.
ה-2-1 שהם ניצחו אותנו.
כן.
אבל השלוש-שתיים היה לפני זה, באליפות הראשונה.
נכון.
ואתה ניצחת.
כן, בסדר. אני מדבר על זה. באופן כללי, אני אתן לך עוד איזשהו נתון סטטיסטי על באר שבע בבחינת משחקי חוץ, ועד כמה באמת השינוי גם שנה שעברה, הם היו קבוצת חוץ יחסית מאוד מאוד טובה. שיחקו 26 משחקים בחוץ, ניצחו 16 מתוכם. העונה, הם שחקים 17 משחקים בחוץ, הפסידו 7 כבר.
בחוץ?
כן. 7 משחקים מתוך 17. זה הרבה מאוד משחקים, הפסידו הרבה מאוד נקודות לעונה בחוץ. קצת מתקשים בזה, אני חושב שאחת הבעיות של באר שבע, זה העניין הסגנון. כי כמו שזיו אמר, הם יודעים לבוא ולהרוס לך ולשבש לך את המשחק ולעמוד בקו הגנה מאוד מאוד צפוף. אבל כשמגיע למצב שצריך לייצר, ושיהיה לך איזשהו עשר שיכניס את הכדור פנימה, זה מאוד מאוד לוקה בחסר. יש להם את ספר שיש לו בעיטה טובה מרחוק, אבל זה לא העשר שיקח את הקבוצה ויבוא לקבל ויזיז את הכדור פנימה. הם כן ניסו להביא את המרוקאי שהוא בעצם יהיה על המשבצת הזאת. קצת פחות מתאים לסגנון. אני מאוד אוהב את השחקן הזה. שחקן עם רגל ובעיטה מאוד מאוד טובה. מה זה?
הולנדי.
הולנדי, מרוקני. ואני חושב ש... שוב, הוא לא מתאים לסגנון של באר שבע פשוט.
כן.
כאילו, וברדה די מקובל לסגנון שלו, ולא...
הוא לא מייצר דרך האמצע, אתה ואלכס אמר את זה.
הוא לגמרי, זה לגמרי לא הולך לדרך.
עכשיו, השאלה ש...
יכול להגיד...
כן. אני אומר, השאלה שאני שואל, האם מכבי חיפה כן מייצר דרך האמצע, או שיש לך עוד משהו על באר שבע לפני שאנחנו עוברים אלינו?
לא, לא, אפשר לעבור אלינו. כאילו, אני אומר שכרגע מי שאצלנו מייצר מהאמצע זה ליאור. אגב, לא חוזר למשחק מול סכנין, אבל כמעט כל הדברים שיוצרו במשחק הזה היו של ליאור. ואנחנו רואים שבשלב הזה של העונה, ליאור טיפה מתקשה עם שחקנים מאוד פיזיים, ויש לו שם צמד סופר לוחץ.
אבל השאלה שלי, האם מכבי חיפה היא... אנחנו רואים גם בגלל כמות הקרוסים, אני מחריג את המשחק מול סכנין, כי הכל היה פחות, אבל מכבי חיפה, ופה נכנס הדלאפ שלי, ובו אני רוצה להיכנס לסוגיה של ענן חלילי, שלא יהיה שלושה שבועות לא ישחק. ואני חושב שמכבי חיפה מאוד 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 תלויה בענן חלילי. עכשיו, גם סגנון המשחק של מכבי חיפה תלוי בחלילי. עכשיו, נכון, זה הביא תוצאות. מצד שני, המשחק של מכבי חיפה היה תקוע.
נכון.
מאוד 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 תקוע. עכשיו, שימו לב, אפרופו החבר של... אמיגה שחוזר לבמה, פיירו, שגם מהרגע שהוא יצא, מהרגע שהוא נפצע, מכבי חיפה נכנסה ללופ לא חיובי, וכמה סיבות. עזוב רגע את היתרונות שלו, כשמכבי חיפה משחקת בעיקר על קרוסים, אין לך את הבן אדם עכשיו. לא דין דוד היה שם, עכשיו דין דוד שזה יותר, שאתה נותן כדורי עומק ויש לך מישהי ערוץ, ולא פיירו שיש לך את ה... עזוב רגע בנייחים, אבל גם בנייחים הגנה דרך אגב שהוא מאוד עוזר לך, וגם בנייחים התקפה. אבל אין לך למי לזרוק את הקרוסים האלה. יכול להיות שזה שחלילי פצוע כרגע, יגרום למכבי חיפה לשנות קצת את סגנון המשחק שלה, ופחות להתאמך על ידי שחקן אחד, כי ראיתי בכל המשחקים, רפאלוב מחפש את חלאילי, זה כולם מחפשים את חלאילי.
נכון.
ואז אתה יכול לשחק יותר פשוט, או ב-4-3-3, שים שם את קנדיל, תכף
זה הבעיה,
נרכיב.
אבל, לא, אבל זאת הבעיה. אוקיי. אני לא בתיאוריה מסכים איתך, לא בתיאוריה, אני מסכים איתך מאוד, למעט הבעיה היא שכשחלאי לא משחק, אני חושב שלאחרונה זה הוכח באופן חד משמעי, ש-4-3-3 יותר טוב לנו, והבעיה דיברנו...
שאתה לא יכול לשחק ככה?
מי כאן אף ימין?
אין לך, לא ימין ולא שמאל.
אין לך ימין ואין לך שמאל. חג'אג' לא יכול לעלות משחק שלם, עלה עכשיו כמה, לא זוכר כמה דקות מול סכנין.
חצי שעה יחסית זה הרבה.
יחסית זה הרבה, אבל עדיין, הוא לא בטח, ולא באשמתו, הוא בטח לא בחדות של שחקן שעולה עכשיו למשחק.
זה לא ג'אבר.
אתה בדיוק דיברת על זה באינטנסיביות כזאת, או אתה, סליחה, באינטנסיביות כזאת, הוא לא יכול לעלות ככנף על כל המשחק, וגם לא חלה לי, אין לך שמאל ולא ימין, ולדעתי זה מכריח אותנו לחזור לאיזה 3-5-2, עם פיירו ודוד שם, שיש לזה...
יש לזה יתרונות אדירים.
יש לזה את היתרונות, אני חושב שעוד פעם, בזמן האחרון, ה-4-3-3 היה הרבה יותר מאוזן עבורנו, השיג הרבה יותר דברים עבורנו, ואני חושב שהיציאה של חלילי מכריחה אותך להגיע ל-352.
אבל בין 4-3-3 ל-352 גם תלוי איזה כלים יש לך. או ב-352 או ב-433.
דווקא ב-352 יש לך יותר כלים.
אז זהו, אז עכשיו ב-352 זה מה שאני אומר, יש לך פה גם את פיירו וגם את דין דוד.
האיש שלך הוא באגפים, פחות
בחלוץ. אוקיי, אז בסדר, אז יש לך קורנו, ואז אתה יכול, לא יודע, או פיינגולד על כל הקו, או קנדיל על כל הקו.
לא, יש את הפתרון שדגו עשה כמה פעמים, שאני לא אוהב אותו בכלל, ואני חושב שהוא היה מאוד לא טוב, של סייף בכנף ימין. אני אישית חושב שזה לא טוב.
אני גם לא אוהב.
זה עבד הגנתית נגד מכבי תל אביב.
נכון, אז זה עזר לעצור את מילסון, אבל אתה רוצה לעשות פה משהו מעבר לזה, ולא לעצור את מילסון, ועם כל הכבוד אין להם מילסון שם בסגל. יש שחקנים טובים על כנפיים של באר שבע, אני לא אומר שלא, אבל זה לא מישהו שאתה צריך לשים עליו עכשיו.
שם אמור להיות גנח.
בדיוק.
גנח
הוסטריה. אז אני חושב שעוד פעם זה מכריח אותך, אנחנו לא יודע, אנחנו בונים הרכבים או לא, לאן אנחנו מתגלגלים. אז יחיל אותך, אז...
לא, אבל אני רוצה רגע להישאר, האם מה שאני אומר הגיוני, שהחיסרון של חלאילי יגרום למכבי חיפה לשחק קצת אחרת, אולי משוחרר יותר, אולי יותר לשחק דרך האמצע, אולי לתת יותר ביטוי, אני לא יודע אם יש שם קינדה או רפאלוב, או מה שאתה יכול להמיס באמצע, אם לשחק קצת יותר מבוקר.
אז אני חושב שכל החוליה הקדמית שלך היא פתאום שונה ממה שראינו כבר הרבה זמן, אני חושב שהוא יעלם פיירו ודין דוד עוד פעם בגלל האילוץ הזה, וזה ממש משהו שונה, אני חושב ש... אני אפילו זוכר כמה פעמים ראינו את זה העונה ביחד, את שניהם, אם בכלל...
כשראינו את זה בתחילת העונה,
לדקות, זה עבד טוב. לדקות ספורות, זה פתאום חוליית התקפה אחרת לגמרי. אמרתי שאני חושב שהבעיה שלנו יהיה, היא תהיה, סליחה, שמי שצריך ליצור לחוליה כזאת, ולהכניס אותה לעומק, היא רפאלוב בשלישייה בדרך כלל שהוא עולה עכשיו...
ואז יש לך את הבעיה של הפיזיות, זה בדיוק הבעיה.
ואז יש בעיה, כי ליאור יהיה לו קשה להתמודד עם... השניים מהשלושה שיעלו, אליאס, גורדנה או שמיר, כאילו, מהשלישייה הזאת יהיה שניים. ליאור, בגלל העומס שנוצר עליו, באמת הוא שחקן עם כמעט הכי הרבה דקות במכבי חיפה, אני חושב, אז... בסוף העונה
זה... גם עוד שחקן שאנחנו מדברים עליו, שמה שבאר שבע עושה בדרך כלל עם בררו, היא שפעם מביאה אותו פנימה לתוך הרחבה בתור בלם שלישי, ופעם היא מוציאה אותו קדימה, ואז הוא מצטרף בכלל לשלישיית קישור, שזה גורדנה, שמיר, ואז לפעמים ברר, ואז יש לך שלושה שחקנים ברמה פיזית, ואז אם אתה נותן לליאור להיות זה שיוצר, אתה בכלל שם בבעיה מבחינת פיזיות. אני חושב שכדאי שאתה יודע, אני אבנה את ההרכב, ואז כל אחד פשוט יגיד את הפילוסופיה שלו.
לא, רגע, אז לפני הפילוסופ, אני רוצה רק להדגיש את זה, יש בעיית יצירה בקבוצה הזאת, כי אם תלך לפי ה-352 הזה, אז יהיו לך שני קשרים דפנסיביים, שם ג'אבר או אלי, או...
אתה לא צריך להיות יצירתי בשביל נצח.
נכון, אבל בסוף אתה צריך לתת גול. מכנף ימין יהיה לך את קנדיל, לא היוצר הכי גדול, שמאל יהיה לך את קורנו, סבבה, אוקיי. בסוף אתה תלוי במי שיזין את החוליית התקפה הזאת, זה יהיה ליאור עם הבעייתיות הזאת שדיברנו עליה, וקורנו. יש, צריך, זה יהיה ניצחון בכוח לדעתי, אם זה יהיה...
אבל אם אתה משחק לצורך העניין, אם 4-3-3 אתה נותן, לא יודע מה, ל...
מי, סוף?
אתה זוכר כמה, זה שאני אסביר לך כבר לאורך העונה, כמה חוסרים יש לך בסגל בעונה הזאת? אין לך חלילי? אין לך כנף ימין. נגמר. זה קטע, תחשוב על זה.
לא, זה לא קטע, יש לזה מילה אחרת, זה נקרא כישלון.
אוקיי.
אני לא יודע.
גם שמאל אגב.
לא להביא ווינגר כל העונה.
לא, אבל שמאל יותר...
עזוב שמאל, זה לא הגיוני שיש לך שחקן אחד ואין לך מחליף, הוא לא יכול לנוח דקה.
רגע, אבל זה הגיוני שבעונה שלמה יש לך שחקן אחד בסגל, אחד. שלא נפצע.
עזוב, סבבה, אבל אתה יכול להיערך לזה, גם שנה שעברה היו פציעות. גם שנה שעברה היו פציעות, זה שהשנה זה הרבה יותר עוצמתי.
אלכס, איך שלא
צובב את זה? לא יכול להיות שאתה קבוצה כמו מכבי חיפה, ואין לך ווינגר מחליף, תראה מה קורה במכבי תל אביב.
קודם כל יש לך ווינגר מחליף, הוא נפצע בתחילת העונה.
אבל תראה כמה יש למכבי תל אביב, קבוצה שרצה איתך.
אבל מכבי תל אביב לא...
שנייה, מי?
שורנוב. הוא זה שהיה
מול ווינגר, הוא לא ווינגר,
הוא לא ווינגר. דווקא כשהוא התחיל, דווקא כשבשתי משחקים זה שהוא נפצע.
לא על זה בנית כווינגר מחליף במכבי חיפה.
כווינגר מחליף בנית.
אני לא רוצה עוד פעם לעשות כל הסיכום מעונה עליה, אבל בסוף, קבוצה כמו מכבי חיפה, אני אקבל את הטיעון שלך לגבי שחקנים יוצרים, כי היה את סבא, היה את שרי וזה, ואז משהו קרה במהלך העונה שהמערכת לא צפתה. בסדר. בכנף ימין, מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה, אין לך מחליף, זה לא סביר.
זה היה אמור להיות, כאילו סבא הוא היה אמור להיות זה שהחליף את הצילי. וחלילי הוא היה אמור להיות בעצם המחליף
שלך. מה חלילי אמור להיות? חלילי, אף אחד לא בנה על חלילי.
לא, נגיד שכן.
לא, אבל זה חלק מהקונספציה הזאת של מכבי חיפה, שכאילו אף אחד לא בנה על חלילי, מי ידע מי זה חלילי ביולי? אף אחד לא בנה על זה.
אחי, אני אמרתי...
חאג'אג', מי שיודע מי זה חאג'אג'?
אמרתי את זה כמה פעמים, באקסל של תחילת העונה היה כתוב חלילי אפולה. זה מה שהיה
ברור,
כתוב.
ברור.
כן, בסקלה מונדיאלי.
לא משנה.
בסקלה מונדיאלי. טוב, והכל השתנה?
לא משנה. אחלה, אחלה. עדיין, עזוב, דיברנו על זה. עדיין, נגיד שבנית על חלילי. עזוב, אני הולך קדימה, צעד קדימה. קבוצה שרצה לאליפות, היא צריכה מחליף בכל עמדה.
אבל אני אומר לך שלא בנית על חלילי.
שנייה, אגב, אין לך אפילו, לא תגיד מחליף שהוא קומבינה. אין.
אחי, אבל אני אומר לך שלא בנית. לא בנית. סלפי סל הגיע בינואר. הוא לא היה
פה. גם לא, בסדר, זה נקרא למצוא תיקונים, אין בעיה, אבל זה עדיין לא מחליף, הוא יותר סייף מגיע כמחליף לתקן אגף שמאל, פלוס מגן שמאל, כי אני מזכיר לך, שאם אתה רוצה לדבר את השחקנים שאין להם מחליף, אז גם
לקורנוען
מחליף, ואם אתה רוצה לדבר את הלא שחקנים שאין להם מחליף סלש עמדה קבועה, אז זה גם אגף שמאל. אז סייף בא על תקן שמאל, הוא לא בא על תקן כנף ימין.
נכון.
אני רק רוצה להזכיר לכולם, אבל אני רק רוצה להגיד משהו. אתה פתחת את הטענה הזאת, שהצדדים שלך, ימין ושמאל, היום אמורים להיות חזיזה וסבא. המחליפים שלהם יכלו להיות חג'אג' וחלילי. זה יכול להיות המחליפים שלהם. כל מה שמספ...
סבא גם היה אמור להיות ימין, כי סבא הוא עשר.
נכון, סבא הוא כאילו ימין. הוא ימין בלוף. אבל בסדר, אבל...
מצילי הוא כאילו ימין.
לא, מצילי ימין ימין.
ימין, אבל נכנס כל הזמן לאמצע.
לא, אבל הצילי בניגוד, שנייה, הצילי, לא, זה לא נכון, כי זה נכון, סליחה, אבל יש הבדל, הצילי בניגוד לסבא, מתחיל את התנועה שלו ומקבל את הכדור על הקו ואז חותך. סבא מלכתחילה לא שם.
נכון.
הוא לא היה שם ולא יהיה שם.
נכון.
הוא הולך פנימה ומקבל את הכדור בפנים, וזה משנה, למה זה משנה? כי זה מרווח את המשחק. כשהצילי מקבל את הכדור בימין, על אף שכולם יודעים שיכנס לאמצע, אתה חייב להוציא עליו שחקן לקו. וסבא לא.
אני רק אומר, ברור שב...
חוזרים פה לטיולים של תחילת העונה.
ברור שיש בבנייה לקוט. ומצד שני, אני חושב שאף מועדון בשום ליגה, לא משנה כמה כסף יש לך, ולא משנה מי המאמן שלך, לא יכול להיערך לעונה שבה כולם, למעט כיוף, כולם היו פצועים מהעונה. כולם. אתם מבינים מה אני אומר? לא היה שחקן אחד מכבי חיפה חוץ משריף כיוף שלא היה פצוע העונה. כולם. אתה לא יכול להיערך לזה.
עזוב פצועים, מחר כולם בסגל בריאים, מי המחליף שלך לילי? כולם בסגל בריאים. תן לי אחד.
יש לך יותר וריאציות לפחות.
תן לי אחד, עזוב וריאציות, תן לי אחד.
לא יודע.
תן לי בן אדם.
שחק עם חזיזה רגל הפוכה, שחק שם עם... שחק 3-5-2, שחק כל מיני וריאציות.
אבל תבין, אין בעיה, חזיזה אתה יכול לשים אותו, גם שוער הוא יהיה יותר טוב מה ש... אבל אני אומר לך, הבנייה הזאת, ככה לא בונים סגל למכבי חיפה. זה הסיפור. אתה יכול למצוא וריאציות, זה מילים יפות
לגב, לחסטח את ה... אתה יכול למצוא פתרונות, אבל...
בדיוק, אבל זה לא ככה אתה בונה סגל למכבי חיפה.
זה גם וגם.
טוב, אבל בוא נהיה פרקטיים לגבי הפועל באר שבע. אנחנו תמימי דעים שצריך לשחק 3-5-2
עקב אילוצים. בלית ברירה, כאילו, כן.
כן, כולנו.
יש לך ברירה אחרת?
עכשיו,
כל הדיון היה שעל זה שאי אפשר
לקלף.
אחרת, תחתוך
את זה. תחתוך את כל הקטע.
אז אני גאהבה ונרכיבה.
שריף כיוף.
כן.
בלמי, ראשון. כן, אולי הופעות פרידה לאיתמר ניצן. מחווה כזה, אדרן.
שלום.
אז שריף, שון. תשמע.
סקי.
תחיל לג'עג'ע. אני לא יודע מה להגיד לך. ושימי צהה לא, בוא נגיד, בין הבולטים פחות לרעה.
שימי צהה מדהים נגד זה, כאילו, עשה הכל.
בין הבולטים פחות לרעה.
שימי צהה היה לו 4 הצלות.
של גול.
של גול. מול בסכן. 4 הצלות.
תשמע, זה סיפור, אבל אני, קשה לי ללכת נגד סק. קשה ללכת,
אבל זה 3 בלמים, אז אתה צריך עוד.
אז סק ודניאל.
אוקיי.
שון סק דניאל. בצד ימין.
פיינגולד או קנדיל?
אני...
פיינגולד משחק מהכרונים, הוא לא שם.
הוא גם לא משחק. אבל אני חושב שאם כבר זה אז קנדיל. כי אם כבר מישהו שייצר מצבים מהצד, אז זה קנדיל. ולא זה, אבל גם קנדיל לא מספר, אז זה פחות. סמול קורנו, באמצע זה אלי, ג'אבר, ואני אפתיע, למרות שזה מישהו שלא, גם הוא לא נספר במשחקים האחרונים. זה גדי קינדה.
קינדה?
אני חושב.
הבן אדם לא משחק, כאילו. אז זה גדי קינדה, ודין ו... פירות.
אני איתך כמעט 100%.
איזה
קנדיל פיינגולד.
קוסמטי.
אני אגיד לך גם, אני אגיד לך אבל למה...
אני לא יודע אם פיינגולד יודע ליצור כמו קנדיל.
אני אגיד לך מה הרציונל שלי. הרציונל שלי אומר שפיינגולד וסונגרן יכולים לשחק, להחליף תפקידים בכל המשחק הזה. שניהם יכולים לשחק את הבלם בצד ימין, שניהם יכולים לשחק את המגן. הם יכולים כל הזמן לבוא ולשחק אחד עם השני. פעם אחד יצא קדימה, השני יחפה והפוך. ויש משהו שקנדיל לא יודע לעשות, זה להיות בלם ימין. זה אחד. ושתיים, וזה קריטי. לא משנה מי יפתח שם. זה לא משנה אם זה יהיה קנדיל. זה לא משנה אם זה יהיה קורנו בצד שני. זה לא משנה. משנה דבר כזה. אנחנו פתחנו נגד מכבי תל אביב ב-352. כל המחצית הראשונה, הם עשו לנו דאבל אפים באגף, כל פעם שני שחקנים על שחקן אחד. כי אף אחד מהקשרים לא ידע לחזור לשם. המערך הזה של 352, ספציפית נגד קבוצה כמו באר שבע, שכל המשחק שלה הוא דרך האגפים, יקום ויפול על שני הקשרים באמצע שידעו לעזור בצדדים. אם הם ידעו לעזור כל פעם למגן, בעיקר שהוא יעלה גבוה, וידעו לחפות עליו מאחורה, כדי שלא יהיה שם 2-1, אנחנו נצח את המשחק הזה. אם הם לא יעשו את זה, אם אנחנו נראה עוד מחצית 352, סטייל המחצית הראשונה נגד מכבי תל אביב, אנחנו נפסיד.
תובנות, עוד תובנות.
אני יש לי איזה משהו קטן להגיד על לא על שיבוץ השופט למשחק
הזה, לא יודע אם ראיתם,
אבל מישהו שובץ
שדרך מישהו
גל לייבוביץ', שזה תקשיב, אני באמת לא יודע באיזה עולם אנחנו חיים, ואני חושב שמי שיושב המשבט של איגוד השופטים, או שהוא בקטע של להטריל כאילו עד הסוף והוא מסתלבט עלינו כאילו בפנים, או שאני לא יודע איך להסביר את השיבוץ הזה, כי גל לייבוביץ' שפט פעמיים את הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. מי שרוצה לנחש מה היו המשחקים האלה?
עם רז...
כפיים של פירו.
אחד.
ורז מאיר.
לא?
לא.
השתיים אחד בסמי אופר, עם האדומים.
עם האדומים.
אז פעמיים יש לך פה שופט, אתה יודע מה, עזוב, פירו, כן, לא, יש שופטים שהיו מבליגים, טעות של פירו עם המחיאות כפיים, למרות שאגב מי שראה...
עכשיו היה בדיוק.
פיניטי ג'ורג', איך קוראים לו?
לא, בבר
ש... מרון ג'ורג'. לא, מרון ג'ורג', מחא כפיים לשופט, לא קיבל צהוב. חוק חדש, עכשיו שינו את זה עכשיו.
כן, קיבל צהוב, מחיאות כפיים, נדה.
בול אחד לאחד פירו ולא קיבל. אז הוא שפט שני משחקים בין מכבי חיפה להפועל באר שבע, ובשני המשחקים הוא לא צריך לשתות במשחק, אז מה עושים? עוד פעם. תגיד מה זה אמיתי.
רוצים שיהיה לו תיקון.
על מה אתה עושה? תיקון על הראש שלנו. תקשיב, זה טירוף. אגב, כשעשה השיבוץ, מכבי חיפה הוציאה הודעה, זה לא הגיוני, זה לא השיבוץ הנכון. וזה כן השיבוץ הנכון. אפילו מכבי הוא באלה מהשיבוץ הזה.
עכשיו בוא אני אגיד לך משהו. כל מה שאתה כרגע אמרת, צריך לחתוך, להדהד ולריץ בכל הרשתות וכל הלחץ.
אני שנתיים רץ על השופטים.
לא. תקשיב. ככל שיופעל יותר לחץ על השופט, שהוא פרון לטעות, הוא יעשה גם טעות לצד השני.
נראה לך שהוא רואה...
אתה אומר כאילו הוא יהיה הגיים צ'יינג'ר של המשחק הזה.
אקס פקטור.
לא הבנתי.
גיים צ'יינג'ר.
הוא זהו.
אכפת.
לא חשוב.
גיים צ'יינג'ר, הסנה למנהלים. יש לכם 15% הנחה בקוד קופון.
מאיפה בטח נתתי אחוזי הנחה?
נתתי בכל החסויות שלנו.
איזה עקיצה, אחי. אני לא עוקץ אותך.
הוא חושב שהבית השתגע.
הם באים לסמי אופר, לא לשאול על מזרן של פנדה. זה לא קשור.
גם זה הכל ביחד.
הבנתי, זה פרסומת אחרת.
קוד קופון on the bread.
יפה.
קיבלתם את הכל, ניקזתי את כל החסויות.
דיית ברד.
עוד ברד, אז גיים צ'נג'ר, סנת המנהלים. המטורפת שלי ושל הדס דרור. אז אם אתם חברה, אם אתם ארגון, אם אתם ארגון שהוא חברה, או חברה שהוא עם ארגון, או חברה ארגונית, או ארגון חברתי.
אם אתם מלכר.
לא משנה מי אתם. עם מלכר, אבל זה...
אבל זה הולך. מלכר, אבל שתשלמו.
מה זה מלכר? רק אני כאילו לא באירוע. אני יודע משקר של המשקעות, שזה בצבא שאתה מכניס. אנא בטל אישו, אנא בחר מוצר.
ללא כוונת רווח.
זה ללא כוונת רווח.
זה ללא כוונת, מלכר, הלמד.
אבל איך זה קשור לאותיות בלחם הזה?
ללא כוונת רווח. אמם, אני לא יודע, מה זה?
איך?
זה משהו ללא כוונת רווח.
זה מועדון ללא כוונת רווח. כמו מכבי חיפה, זה מועדון ללא כוונת רווח, אחי. ללא כוונת רכש. זה מועדון ללא כוונת רכש, אחי.
אשכרה.
אז רגע, אז תנו לי, סנת המנהלים. יופי, סנת המנהלים, אם אתם חברה, אם אתם ארגון, אתם רוצים לעשות למנהלים שלכם, פיתוח מנהלים מטורף, בית סדן סמי אופר, איתי ועם הדס דרור, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, www.kabesa.co.il, יש לכם שם סדנת מנהלים, ותראו את כל הפרטים, כבר עשו כמה חברות, היו בשמיים, מדהים, אני מעיד על עצמי, אין מה לעשות, אתם יכולים להיכנס
לראות. בחיית קבסה, מה זה המם של מלכר?
זה משהו. משהו לא...
משהו ללא כוונת רווח.
כן.
נו, מם, משהו.
מטרה ללא כוונת רווח.
נו, מה זה?
מוסד.
מוסד, נכון, מוסד. מוסד לביטוח לאומי.
אז אם אתם גם מוסד, ושאתם רוצים...
אם אתם המוסד.
טוב, אז על ארבעה אנליסטים דיברה התורה, לא יודע מי חכם, מי רשע, מי טמבל, ומי שלא יודע לקרוא.
אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך.
קדימה.
נעשה זה.
כן, מה?
חכם, טעם, רשע, ושאינו יודע לשאול.
כן. מי אתה, מה אתה?
אנחנו בפסח.
מה, אתה לא מנקה את הבית?
אני לא חושב, אני לא אגיד, אף אחד פה לא רשע.
בדיוק, זה בעיה, זה בעיה, לא, אז תתי.
אנחנו לא רשעים.
תעשה שניים חכמים. תעשה שניים חכמים, אחי.
תן לי לדבר על התקשורת ותראה מה יוצא ממנו.
אני הרשע.
אתה רשע?
זה רשע מרושע.
מרשע.
אני אקח את הטעם, אני אשאיר לכם את החכם ואת הזה.
מה נשאר
לנו?
שאינו
יודע לישון זה איציק אהרונוביץ'. אין סימן שאלה בסוף, אחי. זה הצהרת דובר צהל.
אתה אספר סיפור.
דוך.
אני חייב עוד פעם לראות הסרטון שלו שהוא שואל את שון על הגול השני שהוא קיבל.
עזוב, אתה יודע מה קפצתי עכשיו השבוע בזה? עזוב.
למה אנחנו מדברים על זה?
לא, לא, לא. אחד הגדולים. קפצתי השבוע בטיקטוק שהיה מסיבה עיתונאים עם ברק בח אחרי איזה משחק, והוא בא לשאול שאלה, והוא נרדם באמצע מסיבה עיתונאים.
מי?
אהרונוביץ', תזכיר לי, אני אראה לך אחרי המסיבה עיתונאים, אחרי הפרק. אומר, וואי, נרדמתי. ולוקח את המיקרופון ושואל שאלה, כאילו עכשיו, כאילו היה ערך עכשיו, תירוף.
אחי, זה לא, אתה לא זוכר את הרעיון עם שון, שהוא שואל אותו על הכל השני שהוא קיבל.
אל דברו.
ושון אומר לו, על איזה גול מדבר?
על איזה גול מדבר? אני לא יודע, אז אני לא יודע.
אתה לא שמרת את הבלם, אתה לא לקחת את הזה, ואומר לו, אחי, אבל קיבלנו גול אחד.
חבר'ה, לא לשון הרע, אנחנו לא מדברים.
נכון, נכון.
לא, איש מדהים, איציק.
נכון, פעם, צוחקים.
לא מדברים. אני
איש מדהים,
לא מדבר על זה, אלא לחיוב.
טוב, אני מציע להחליף את החכם לחופר.
אוקיי.
מי חופר?
אני אקח את החופר.
נראה לי בשלב הזה חפרנו ל...
יאללה, יש לי רק...
אז אני רוצה קודם כל להגיד, תודה רבה.
תוצאות, מה?
אה, וואי, סליחה, הימורים. הימורים. הימוריסטים, כן.
הימורים.
אני אגיד.
אני כל הזה הייתי פסימי, עכשיו אני אופטימי.
פסימי, פי רפויה.
וואי, כמעט לקחת לי, 2-0, אוקיי, כמה?
1.
1-0. 2-1.
0-0 נטול.
נטול?
כן.
0-0 רב שערים.
אתה חייב.
אני בעזרת השם אמור...
אתה רוצה להביא 30,000 לסמי?
אתה טס ביום ראשון.
אני אמור לטוס ביום ראשון בבוקר, אם ירצה השם, כי כל הדברים שיכולו לקרות השבוע...
איזה טיסה, איזה טיסה.
זה ירח דבש, זה ירח דבש.
כל הטיסות בוטלו, לא? מה?
לא, כרגע הכל חזר לטוס, עד שבדובאי החליט, לא יודע אם ראיתם מה היה בדובאי אתמול בזה.
שערה.
מה זה שערה? ירד שם גשם אתמול, שמבחינת כמות משקעים, זה גשם שיורד שם בשנה וחצי, מה שיורד שם, ירד אתמול. וכל הזה תעופה כמובן מושבת. כרגע מחזירים בלילה, אמרו שכל הטיסות חוזרות סדיר. אתה יודע, אבל עכשיו נסראללה וחמינאי, אני על פוצים. אז יכול להיות שאנחנו גם נתראה פה בפרק הבא, אבל אם לא, אז...
אז כן, זה יום ראשון בבוקר, אבל... הפרק הבא. מתי אתה טס? ביום ראשון בערב?
אני טס ביום ראשון בצהריים.
בצהריים, ערב. אז אנחנו נשחרר אותך מהפרק. אני רוצה, רציתי להגיד לך שמח, אבל זה לא קשור לשעות פרק ביום ראשון. אז אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האנליסטים סביב הפודקאסט הזה. תודה רבה לך, זיו מלאכי. תודה רבה לך, אלכס מילוש. תודה רבה לך, אור אמיגה. אני, מה?
היה לי תענוג לשבת לידך. פעם ראשונה, אתה לא...
כן.
בדרך כלל אנחנו...
זה הקבינט הביטחוניסטי.
דינמיקה שונה.
אני רפאל קבס החברים. שיהיה לכם שבת שלום. אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.